איזה סיכום שבוע, מה סיכום שבוע?
ככה סוגרים שבוע, ככה סוגרים שבוע.
סיכום שבוע, סיכום של כמה שעות האחרונות. עורכים ומפיקים אותנו הבוקר, שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחרי על השידור סתיו קורנס. בוקר טוב שי.
בוקר טוב, לא, זה לא סתיו, תרף אנחנו נדייק. שקד מורג
איתה. זה מלחמה, תשמע.
שקד מורג איתה. לא, שקד מורג התייצבה פה בבוקר, כי הבנתי כבר שמאה כתבמים בדרך לישראל. דובר צהל הודיע, ייקח להם 5-6 שעות, וכנראה שבמקביל יגיעו גם טילים הבליסטיים, הכל בסדר. אני אגיד לך ככה, 5/6/67, מבצע מוקד. והיום אנחנו בכמה ביוני? 13 ביוני 2025, מבצע עם כלבי, יכול מאוד להיות שיהיה קו אחד שימתח בין שני האירועים האלה.
והשבעה באוקטובר, ש...
כמובן.
שאיפשר...
כמובן.
את השמדת עזה, ואת השמדת חיזבאללה, וגם את הבוקר הזה.
וזה...
קרה השבעה באוקטובר, אנחנו אמרנו שואה. אבל אתה זוכר שאמרו, אני לא הסכמתי אף פעם עם זה, ששואת יהודי אירופה, השמדת יהודי אירופה, אפשרה את הקמת מדינת ישראל. יכול להיות שבהיסטוריה יהיה כתוב שבגלל או בזכות האסון שהיה בשבעה באוקטובר, הצלחנו באמת לשנות את המצב.
ושלא תהיינו הבנות, היינו מבטרים, ללא צד שספק על הסיוט הזה שעברנו. תגיד, אריה, אתה יודע מה יותר מדהים אותי, איך הם הגיעו? בדיוק לא יאמן, לדירות של, לכל הפחות, 14, ככה אנחנו מדווחים, 4 בכירים, הרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל, ראש משמרות המהפכה, או מפקד משמרות המהפכה, יועצו הקרוב ביותר של חמינאי, ועוד 10 מדעני גרעין, עד אלה שאלה כבר מאושרים על ידי הסוכנויות הידיעות האיראניות, כולל הסוכנות הרשמית. זאת אומרת, איך הם הגיעו? בדיוק שכזה.
לפי חשבונות חשמל, מה איתך?
מה, מדהים.
אתה נכנס לאתר חברת חשמל בטהרן, לוקח את הרשימת כתובות, איזה קומה, והולך על המונה.
זה מדהים.
אני השתחררתי מצהל לפני 25 שנה.
כן.
בשנת 2000. והחצי שנה האחרונה בצבא היינו בתדריכים וכל מיני הערכויות למה שקראו אז עידן שקיעת החמה. זה היה שם הקוד לאיראן גרעינית. אני חושב שהבוקר התחלנו את עידן זריחת החמה.
אמן, 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 מהפה שלך לקדוש ברוך הוא, וגם לחיילינו הגיבורים ולממשלה, וכל הכבוד כמובן לראש הממשלה ולשר הביטחון, ובטח לחיילי חיל האוויר, לטייסי חיל האוויר ולכל הגורמים במודיעין שעשו עבודה. תקשיב, ישראל בשבעה באוקטובר חטפה את המכה הכי קשה להרתעה שלה מאז שהיא קמה. ואני חושב שהיום, באופן רשמי וסופי, המזרח התיכון אומר, אוקיי, אולי כדאי לחשוב שוב לפני שמתעסקים עם היהודים. וזה גם כן דבר מאוד משמעותי שקרה הבוקר.
נכון. והזכרת את כולם, הזכרת את הטייסים ואת החיילים ואת המודיעין ואת אנשי המוסד.
אמת.
ונדמה לי שהרבה אנשים חייבים התנצלות אדירה לראש הממשלה. כולל אני, כמובן. מגיע לו שכוח.
אמת.
והדברים האלה גרמו לאנשים ש... הביקורת על נתניהו, שנאת נתניהו, גרמו להרבה אנשים שלכאורה הם עיתונאים ופרשנים שיש להם מידע ולכן הם אמורים לדווח לציבור, לא רק להגיד את דעתם. אני בדרך כלל לא עושה את הדברים האלה, אבל אתה יודע מה הדבר הכי משעמם הבוקר?
בבקשה.
העיתונים.
אין להם שום קשר. אגב, נתניהו שהזכרת, א', באמת צריכים להצדיע לו גם על האומץ בקבלת ההחלטה, גם על, אני מעריך, תכנון וניהול של המבצע, ומקביל כמובן עם אנשי הצבא, אבל אני חושב שיש משהו טרגי באישיות שלו, כי אישיותו והכשלים שלו, ויש לו פגמים רבים לאיש הזה, עמדו בדרך של היכולות, יש לו יכולות יוצאות אופן, אין פה שאלה בכלל, אין מחלוקת בנושא הזה בכלל. והוא היה יכול להיזכר כאחד מראשי הממשלה הגדולים שהיו פה, ולהשיג פה הישגים כבירים, אבל אישיותו עמדה בדרכו להיסטוריה. באמת.
הוא באמת אויב גדול של עצמו, אבל אני קורא כותרת משנה של מישהו שבאמת הרבה שנים עבדנו ביחד. הבוקר, כשנושא פיזור הכנסת עלה על סדר היום, אמרו חברי הכנסת הקואליציה לחקים החרדים שצפוי להם במרכאות שבוע איראני. הם יקבלו סקירות ביטחוניות, הם ישמעו פרטים חסויים, הם ילמדו על צנטריפוגות ועל פצצות חודרות, רק כדי ששערה מסערות ראשה של הקואליציה, קואליציית הקלון, לא תיפול ארצה. טוב, בסדר.
אגב, בהקשר הזה עוד דבר...
בסדר, התנצלות נדרשת.
נכון, ובהקשר הזה עוד דבר מופלא, יותר נכון מפליא, הוא שהרי ההחלטה לפי פרסומים אצלנו, כבר ביום שני התקבלה, לתקוף במועד הזה הספציפי. ובין שני לחמישי ראינו פה בסערה פוליטית, שראש הממשלה עסק בה מהבוקר עד הערב, אנחנו יודעים את זה. הוא ישב בכנסת ועבד שם ימים, לילות כימים, וזה פשוט לא יאמן שכל הזמן הזה במקביל, הוא קרוב לוודאי, גם ניהל את הדבר הזה ברקע.
וגם הוא היה במשפט, ואמר
כן,
להם, אני חולה.
שכחתי
אני במשפט. חולה, וכולם ידחיל לכתוב, בטח חולה, הוא מטפל במשבר עם החרדים.
מדהים, באמת רגע מדהים. באמת רגע מדהים.
זה רק צריך ללמד אותנו, גם כמי שמתעסק בתקשורת, וגם כצרכני תקשורת. קוראים, מאזינים, צופים, שבחלק גדול מהזמן האנשים שמסבירים לנו מה קורה, אין להם מושג מה קורה.
נכון מאוד, נכון מאוד.
ומחייב ענווה לפחות, הסתייגות, אולי, אבל...
טוב, גם, תשימו את הדבר המדהים, הרי יומיים כלי התקשורת בעולם עדכנו את האיראנים, הישראלים מחממים מנועים. זה כבר עודכן. ואני אומר, עדיין הצלחנו להפתיע אותם בצורה כל כך יוצא דופן, זה לא יאמן, אתה אומר לאויב כבר למעשה... ואני מניח שהגיעו אליהם עוד דיווחים מערוצים כאלה ואחרים, ומגורמים כנראה של מודיעין שגם להם יש, הישראלים עומדים לתקוף, והם עדיין נתפסים במיטותיהם, כל הבכירים, ואנחנו מחסלים אותם, וכל האתרים האסטרטגיים האחרים שתקפנו, שאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה ההיקף ומה הפגיעה, זה לא יאמן, זה לא יאמן.
אתה יודע איך זה נקרא העניין הזה?
נו.
זאב זאב.
ממש.
כלומר, כשאתה צועק זאב, כולם נכנסים לכוננות. כשאתה צועק 10 פעמים, כולם נרדמים. אוקיי, שמענו אותך.
מדהים.
מכירים את הזאב שלך.
זה פשוט.
אתה יודע, כל שבוע אנחנו פותחים במה עשה לי את השבוע, מה הרס לי את השבוע, מה לא נעים, לא נורא. אז יש לי איזה סיכום קצר של העניין הזה.
בבקשה.
עשה לי את השבוע מה שהרס להם את השבוע, ונעים לי כשרע להם. אז בסדר, כן, אנחנו אני, יכולים אני, להתקדם.
אני מבין מה אתה אומר. שמע, אנחנו, אתה יודע, אנחנו כל כך בתחילתו של האירוע, אין עדיין דרך לדעת איך לאן זה ילך, מה יקרה וכולי. אבל צריכים להצדיע, צריכים להצדיע, צריכים להצדיע, בלי קשר לאיך הדברים האלה ייראו בהמשך. המכת פתיחה הזאת היא מהמרשימות בתולדות ישראל, בוודאי לצד מבצע מוקד. אין ספק, אפשר כבר לחשוב של לומר את זה.
כן, כן, ניכנס להיסטוריה. אנשים מתבקשים להקשיב טוב היום והלילה ואתמול, ולזכור מה הם היו, איפה הם היו, מה הם חשבו, כי הם יספרו את זה לנכדים שלהם.
אמת. אתה רוצה לקרוא קודם לפני אשכנזי את ההוראות של מדע ואת הבקשה לתרום דם ואת המקומות, נעשה זה כשירות לציבור?
כן, אנחנו גם רוצים להעלות את זה לאתר שלנו, כי מדה ביקש, אנחנו נעסוק בזה, נקרא את הרשימה, נקרא את הרשימה אחר כך, אנשים יוכלו להגיע, נאמר בוקר טוב ושלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. צהריים טובים, צודק, התעורר בשלוש, כמו כולנו. אני מבין שסיכלו רוכב אופנוע דרומה לצידון, היה עוד משהו הלילה?
אני, האמת היא שיכול להיות, אני...
כן, אתה עסקת במשהו...
על פי מקורות זרים. כן, תספר לנו מה אתה יודע.
טוב, אז אני קודם כל לא יודע הרבה יותר ממכם, אני מניח, וקודם כל אני יכול להגיד לך שאני יושב עכשיו בראשון לציון, והדבר היחיד שכרגע אופטימי מבחינתי, שחוץ מכל הבלגן זה שאני שומע כל 2-3 דקות מטוס ממרים מנדבג, אז גם אם דיווחו שהשמיים האווירים של ישראל נסגרו, אני יכול להגיד לך שהם פועלים, וכל מי שגר באזור המרכז שומע את המטוסים אומרים כמעט שבסגרה. אז זה כאילו בקטע האופטימי, אבל אנחנו לא צריכים לעשות יותר מדי אופטימי וזכוכים, כי אנחנו גם צפויים כנראה בזמן הקרוב או היותר רחוק, לתגובה איראנית, וכנראה שהיא תהיה כואבת ומשמעות.
דובר צהל כבר התקן ש-100 כתביים שוגרו לישראל, וצפויים להגיע בעוד 5-6 שעות.
תן לי לנחש שגם כנף ציון וגם המטוסים שממריאים מנתב"ג, כדי לא להיות מטרות.
סביר להניח. ובכל מקרה, כרגע, גם אם הכתביים בדרך לישראל, צריכים פשוט לנהוג לפי ההנחיות של פיקוד העורף, ו... להיזהר ולהישמר, והנחיות מאוד ברורות, וגם יהיה לנו התראה של 10 דקות לפני, ולכן צריכים ממש לשים לב לעניין הזה.
לפני מספר שבוע, סליחה שמפריע לך, אבי, פורסם שמערכת הלייזר ברח לשמה, סייעה מאוד בסיכול כתב"מים רבים ששוגרו מלבנון. אתה מעריך שגם הפעם אולי זה עשוי להיות נשק הגנתי אפקטיבי?
אני מניח שגם במגן אור השתמשו, ואני מניח שהשתמשו בעוד אמצעים נוספים שיש לישראל, החל מכיפות ברזל, וממסוקי חיל האוויר ומטוסי חיל האוויר גם שנמצאים בהגנה, לא רק בהתקפה. ואני חושב שכדאי שרגע נפתח רגע את הצוהר על מה קורה לנו פה מאז, בעצם מהבוקר. המבצע הזה התחיל כבר בעצם להתגלגל לפני כשנתיים, בתכנון ובהכנות שלו, בתקופה של הרמטכ"ל הקודם, יחד עם דדי ברנע, יחד עם מפקד חיל האוויר, יחד עם ראש אמ"ן ואחרים, כאשר בישראל הבינו שצריכים להתקדם במבצע הזה בשתי נקודות מרכזיות משמעותיות. אחת זה ביכולת ההתקפה ויכולת איך לפגוע ולעמם את האיראני וליצור את האפקט של לעכב את או לחסל את פרויקט הגרעין עד כמה שניתן. והדבר השני זה מערך ההגנה, איך ישראל תתגונן אל מול התגובה האיראנית שעשויה להתרחש בכמה רבדים ובכמה מאפיינים. ושתי המהלכים האלה התנהלו כל הזמן במקביל, כשכל צד משלים את הצד השני. ההנחיה של הדרג המדיני הייתה שכשתוקפים את מערכי הגרעין של איראן, לא תוקפים רק את מערכי הגרעין של איראן, אלא גם תוקפים את מערכות היכולת שלהם לראות את הטילים לעבר ישראל. במהלך כל השנתיים האלה, לצד המלחמה בכל הזירות שהיו, התקדמו עם התהליכים, כולל השתמשו בחלק מאזורי הלחימה, גם בעזה וגם בלבנון, לנסות את היכולות של חיל האוויר, גם בחדירה של פצצות לבונקרים, גם יכולות תקיפה וכהנה וכהנה. מה שקרה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים בעצם, כמעט בשבועות האחרונים, ישראל זיהתה שאיראן מקדמת מהלכים של ההשערה של אורניום ל-15 יכולות גרעינית, ל-15 פצצות גרעיניות, ולא רק שהם הגיעו ליכולת כזאת, הם כבר החלו לייצר ולהרכיב את הפצצות של כמה מהם, כאשר הם הבינו שמתבצע ניסוי הרכבה של הפצצות עם שורה של מדענים. ולכן בישראל הבינו שאי אפשר יותר לדחות את המבצע, וקבעו איזשהו דדליין לביצוע המבצע, שזה הימים האחרונים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, כנראה היום או בעוד כמה ימים. מבצע ההסחה שדיברתם עליו, הוא היה כל כך מגוון, ואני אתן לכם דגימה קטנה, החתונה שאמורה להתקיים בעוד יומיים.
כן, באמת, כמה צריך להודיע לחוות רונית מראש כדי לקבל החזר?
לא, אין בעיה, כי יש מצב מיוחד בעורף, אז...
אוקיי, בסדר.
סידרו גם את זה. אבל תראו שהמבצע, עד כדי כך שאתמול בשעות הצהריים בשיא המתח ראש הממשלה הודיע שהוא
יוצא לוויקנד
בצפון לבילוי האחרון של לפני החתונה וכיוצא בזה, כלומר לשדר עסקים כרגיל. הוא אפילו הגיע עם נשיא הארגנטינאי לכותל, אפילו נתן את הברכה גם לחתונה וכל הדברים האלה, ובעצם ישראל שיחקה משחק של פוקר מול כל העולם. אנחנו מצד אחד עושים מהלכים, ומצד שני אנחנו מרדימים את כולם, ואנחנו מנסים ליצור איזשהו מהלך של, טוב, אמריקאים היסטריים וכולם היסטריים, אנחנו לא מתייחסים לזה. דובר צה"ל סגר אתמול את המדפים, אנחנו הכתבים הצבאיים כמעט ולא יכולנו לקבל אינפורמציה מעבר.
אבי, כן. כשאומרים שהאמריקאים מסייעים לנו מאחורי הקלעים, אני מניח שהם לא שולחים מטוסים וחימוש.
אנחנו לא יכולים לפרט את זה.
אוקיי. אז אוקיי, אם לא, אם שיפרט, לא נפרט, כדי לא לתת לשום דבר לזלוג החוצה. השאלה היא כזאת, אני חושב גם, אני שואל את עצמי, האם אנחנו באמת מתמקדים בפרויקט הגרעין האיראני, או שיש אולי מטרות יותר רחבות לאירוע הזה, הווה אומר, גם אנישה של איראן באופן כללי על, ה, על, ה, על, ה, אלפי אלפי הרוגים שהיא אחראית להם פה לאורך השנים, והטרור שהיא הכניסה לחיינו ושתפה בו את כל הגבולות שלנו וגם את הנציגויות שלנו בחול, או שבאמת המטרה היא לייצר בעצם איזושהי מעטפת מרככת כדי שתאפשר לפעול בשקט נגד אתרי הגרעין.
קודם כל צריכים להבין שאיראן היא מהלך מאוד מורכב. איראן הייתה מדינה חילונית עד שנת 1979, התנהלה כסוג מסוים של משטר, ב-79 עבר שם המהפכה, ובעצם היא התחילה להפיץ, לא רק את להפכת מדינה דתית, היא החליטה להפיץ את כל המשנה שלה באזור, מתוך תפיסה, אני לא אכניס אותם לשיעורי מזרח תיכון, אבל בגדול, אחד התפיסות שלהם הייתה להרחיב את השיעה בכל המזרח התיכון, ועשה כמה מהלכים. הקימה גם את הצבאות ואת כל העניין שלה. מסביב יש לה שתי מערכות צבאיות באיראן, כי אתם יודעים, גם צבא איראן וגם משמרות המהפכה. מה שקורה כרגע, לפחות בנקודת פתיחה, זה שישראל תקפה לא רק את מתקני הגרעין של איראן, ולא רק את מערכת הטילאות של איראן, השיגורים, אלא היא פגעה קודם כל, במכה הראשונה היא פגעה גם במטה הכללי של איראן, השמיד אותו, וגם את אגף המודיעין של איראן. בסבב השני של התקיפות,
רגע, כשאתה אומר מטה כללי ואגף המודיעין, מה הכוונה? לבניינים עצמם, לראשי המערכת, מה הכוונה?
הכל, את כל הבניינים, עם כל מה שמאכלס אותם בפנים, השמידה אותם, במכה הראשונה, לפני הכל, זה מה שישראל רצה ועשתה לפני הכל. הדבר השני, המכה השנייה שהיא עשתה, יחד עם המוסד, וגם פה אנחנו לא יכולים לפרט יותר מדי, אבל רק ניתן בקצה הדברים, הם הגיעו ועברו כתובת של בחירי הצבא האיראני ומשמעות המהפכה וחיסלו.
ווידאו בזמן אמת איפה הם נמצאים בדקה נקובה, כי הרי כל הטילים שוגרו בדקה נקובה לאנשים האלה, זה מדהים. ידענו בדקה נקובה איפה נמצא כל אחד, באיזה חלון של בניין המיטה שלו נמצאת.
עכשיו, כשאני אמרתי, אני רוצה להחזיר אתכם רגע לפני 3 חודשים ברשותכם. כן. אתם זוכרים איך התחיל מבצע מרכבות גדעון?
לא, תזכיר לנו.
עשו את אותו פעולה בעזה, לבחירי החמאס, אתם זוכרים?
כן, מכה פתיחה, ובאותו לילה היו גם בהרוגים.
באותו לילה, בשעה 2 בבוקר, באותו שעות אפילו, כשהתחיל הצום של הרמדאן, שבירת הצום. עשו את אותו פעולה. הורידו בדקה אחת, מה שנקרא, לקחו את עזה כמגרש אימונים של חיל האוויר, אין הכל מה שנקרא, אבל הצליחו להרדים את הסביבה בצורה כזאת שאף אחד לא חשב שיחזרו על הפעולה הזאת פעם נוספת במקום אחר במזרח התיכון. ולמה זה משמעותי מאוד לגבי איראן? כי איראן, המבנה השליטה שלהם שם, זה של אנשים שברגע שנכנסו, עזרו בכיסא, רק אלוהים יכול להוציא אותם מהכיסא הזה, אוכל האוויר. וראינו הלילה שחיל האוויר הוציא כמה מהם, ואין להם מחליפים. אין להם את האנשים שיחליפו אותם כרגע, ויקח להם זמן באיראן עד שהם יכשירו את האנשים האלה. ולכן אנחנו גם רואים את העמימות שמה שקורה בתוך המשטר האיראני, בתוך התגובה שלהם.
אני מבין שלמפקד משמרות המהפכה ולרמטכ"ל כבר מינו מחליפים, אני לא מכיר אותם אישית.
כן, אבל עוד הפעם, זה שמינו אותם זה עדיין לא אומר שהם יכולים לתפקד.
נכון.
זה שתי דברים שונים, אריה. אתה יודע, זה, בסוף הוא צריך להכיר את הצבא, הוא צריך להכיר את הפוליטיקות הפנימיות, הוא צריך, וכולם שם זה חמודתיים. כלומר, לרמטכ"ל יש לו את העוזרים שלו, והם עובדים רק איתו, הוא לא עובדים כבר פרד אחר. וברגע שאתה מזיז את הראש, אתה בעצם פוגע בכל המערכת. אגב, זה עשינו גם בחיזבאללה, בלבנון. ברגע שפגעת ב5-6 מהבחירים של חיזבאללה, בעצם השפעת את הארגון. גרמת לו לשיתוק מלא.
אז הזכרת את חיזבאללה וגם את חמאס לפני דקה קלה. השאלה היא האם, הרי בסופו של דבר האיראנים בנו את הפרוקסים האלה בדיוק לרגע הזה בזמן. בדיוק לרגע.
אתה בדיוק מכין אותי לבד שרציתי.
והשאלה היא באמת אם יש תסריט יותר קשה שבו גם חמאס ממה שיש לו יורה, אולי חיזבאללה אפילו יצא מאיזה חור, התימנים וכן הלאה.
אז זה בדיוק מה שרציתי עכשיו להשיב לכם, בדיוק תפסת אותי בגטע לי אחת שאלה.
כן.
אני רוצה להחזיר אתכם עכשיו שבועיים אחורנית, עד שבועיים אחורנית, כולל אתמול בבוקר. צהל עשה שורה של פעולות בדיוק לשאלה הזאת, לשאלה שלך. להזכיר לכם, לפני 2.5-3, צהל תוקף בדחיה
נכון.
את הטילים
נכון.
של הקרקע ים של חיזבאללה.
נכון.
כדי שהוא לא יוכל לפגוע באסדות של ישראל בשום מקום במזרח התיכון, ולא על מערכות העוניות שנכנסות ויוצאות מנמל חיפה. שתיים, חיל האוויר תוקף לפני שבוע את מפעל המלטים בבירות, בדחיה. עבודה חריגה בשעות הערב, אם אתם זוכרים.
נכון, נכון.
וזה, נכון. זה שלילת היכולות של הנחילי כתבאמים שחיזבאללה. ואתמול בבוקר, מבצע חטיבתי של חטיבת אלכסנדרוני בסוריה, בדרום סוריה, חטיבה שלמה של צה"ל נכנסת לפגוע במערכי החמאס בסוריה. אם אתם זוכרים, זה עבר לכולם ככה מתחת לרדאר, וזה בדיוק הפרוקסי שיכול לאיים על יישובי בקעת צפון הבקעה, אזור ירדן, ודרום רמת הגולן, את היישובים. ראינו את התקיפה שהייתה גם בעניין הזה לפני שבוע במושבים יונתן בדרום רמת הגולן. ולכן הפעולות האלה, שהן נעשות כביכול תחת אור זרקורים, היו פעולות, אחד, לקדם את המהלך שאמרתי, אחד, להכין את העורף, לשלול יכולות של תקיפה כמה שיותר כנגד מטרות ישראליות. כשהדברים האלה נעשים כל אחד בנפרד, אבל בעצם אתה מחבר את כל הפאזל, אתה רואה את התמונה הכוללת של המבצע שהכינו עליו לאורך זמן. אני חוזר לשנתיים אחורנית, ברשותכם, אם מתיש ככה את המאזינים, אז אני...
משפט, כי כבר מחכים לנו הלאה.
במשפט, אז אנחנו נפגשים כמעט כל יום שישי בבוקר ומדברים. כל יום שישי בבוקר, בשש בבוקר, כל המטה הכללי של צה"ל, וכל מי שהיה בשותפי סוד, היו מגיעים למטה הכללי. יום שישי, הקריה כמעט ריקה מחיילים שהם לא בדיוק חיוניים למבצע התקיפה. ושם היו מנהלים את הדברים, וחלק מתרגיל ההסחה זה אותם מפגשים שעשו, והיינו משדרים על מפגש הרמטכ"ל עם ההורים של משפחות החטופים. זה היה אולי הסיבה שכביכול תקשורתית הבנו מה עושה הרמטכ"ל ביום שישי בקירה ולא מטייל ברחובות, אבל בפועל הוא עשה עוד דברים מאוד מרחיקי לכת לקדם את המבצע הזה. אגב, הם היו מסיימים את הפגישות האלה כמעט בחצות כל יום שישי, וחוזרים הביתה כשהיו באים בחושך ויוצאים בחושך, בלי שאנשים הבינו שבעצם מתכננים את המבצע הזה לאורך זמן.
אבי אשכנזי, אנחנו נחזור אליך אם יהיו לנו התפתחויות במהלך השעתיים האלה, ברשותך. תודה רבה.
ברשותכם, בבקשה.
ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום. שלום לך.
שלום וברכה, בוקר אור.
תגיד, אז פשוט האמריקאים ואנחנו עבדנו על כולם בעיניים, נכון? אין דרך אחרת לראות את זה. זה היה פה מבצע שחה ותרמית מתואם, אני מעריך.
אני אתחיל שנייה מהדוגמאות שאבי נתן על השחה והטעיה. אנחנו ככתבים מדיניים עודכנו לפני כמה ימים, אם אתם זוכרים, שדרמר וויטקוף, סליחה, שדרמר וראש המוסד יצאו לפגוש את וויטקוף לפני הסבב השישי. דרמר בארץ, כן, מי שיראה את הסרטון של נתניהו הלילה, יראה דרמר יושב בצדק. זה החלק ממבצע הטעיה שגם השתמשו בנו בעניין הזה. עכשיו, תראה שי, לשאלתך, אני...
תכף תגיד לי שכל המשבר של החוק, של הגיוס, של פיזור הכנסת, גם הוא היה חלק מבצע השכה הזה. הנה הם שקועים בביצה שלהם.
לא, אני חושב שזה היה דבר אמיתי, למרות שראית שאריה דרי ו... תראה, גולדקנופ, אתם שואלים אותי, לדעתי הוא לא בקבינט, הוא ודאי לא היה חלק מזה. דרי, שהוא שותף סוד, אני מניח שכן ידע מה הדבר האמיתי, ולכן גם מסיבה זו, בין היתר, לא רצה להפיל את, להתחיל בהפלת הממשלה. אבל לגבי האמריקאים, תראו, אני לא יודע בדיוק, אני חושב שאני בטוח שהם ידעו, זאת אומרת, הם ידעו שזה עומד לקרות, והיו כל מיני סימנים בימים האחרונים, שכמובן כולל בראש ובראשונה פינוי השגרירויות שלהם, זאת אומרת, הם הבינו שזה מאוד מאוד מתקרב. אבל האם אנחנו עשינו את זה על דעתם ובאישורם ובעידודם, פה אני פחות בטוח, אני לא יודע.
אתמול בשמונה בערב, שזה שבע שעות לפני המתקפה, אומר טראמפ למצלמות, חברים, אנחנו מתנגדים לתקיפה ישראלית, אנחנו קרובים לסיום המסע ומתן עם האיראנים. אני מעריך שהוא ידע שגם אם זה לא קורה בשלוש בלילה, זה מעבר לפינה ממש. והוא אומר את זה, ובכל זאת, אני מעריך שהוא מנסה, שזה היה ניסיון להרדים את האיראנים. אני מעריך.
אני לא שמעתי שהוא אומר שאולי פצפצתי.
כן, אתמול בשבע בערב. אתמול בשבע בערב.
לא, הוא ודאי דיבר, אני פשוט זוכר שהוא, תראה, טראמפ, כדרכו אגב, כמו בכל נושא, כמעט הוא אומר דבר והיפוכו, אתמול ספרתי, הוא הצליח בתשע מילים להגיד שהוא גם לא חושב שתהיה תקיפה בקרוב, אבל זה יכול להיות בכל רגע. זה טראמפ.
הפרשנים יצאים באולפנים אומרים את כל הזמן.
אני ממש, אריאל, אני ממש מצטט, טראמפ אתמול בשבע חמישים יצא ההודעה. אנחנו קרובים להסכם עם איראן, כל עוד אני חושב שיש סיכוי, אני לא רוצה שישראל תתקוף. זה הציטוט המדויק שלו.
אוקיי, בסדר, מקבל. אני רק מה שאני אומר, זה אחד, ודאי שהוא ידע שזה עומד להגיע, ושתיים, אני שוב, לדעתי, מה שציטטת כרגע משקף באמת את עמדתו. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא השתמש בנו, ובעצם הוא גם רימת האיראנים באמצעותן. או במודע, כן, זה לא שהוא אמר לאיראנים, אני רק רוצה למסע מתן, ולביבי הוא אמר באוזן, תתקוף, תתקוף. אני חושב שלא, אני חושב שהוא באמת לא רצה שאנחנו נפעל, אבל הוא הבין שזה עומד לקרות, ובעיקר הוא מכבד והוא מקבל. אני חושב שגם טענתי
כלומר, בשום רגע נתון הוא לא אמר דונט, הוא לא הטיל וטו, הוא לא אמר, אוי ואבוי לכם אם תתקפו, זה לא קרה בוודאי.
בשיחה הקודמת, אריה, שהוא עשה עם נתניהו לפני שלושה שבועות, אז אני אצטט אותו, הוא אמר, it's not appropriate, זאת אומרת, בשלב הזה,
כן, אז כן.
זה עוד לא מתאים, זה לא היה דונט.
והזכירו שבאמת אתמול פג תוקפם של 60 ימי האולטימטום שהוא נתן לאיראנים, והוא יצא בכלל גדול. אבל שאלה אחרת, לגבי המסע ומתן שלהם עם הרקצ'י וזה, האם אמריקה יכולה לבוא למסע ומתן עם האיראנים ולהגיד להם, תקשיבו חבר'ה, אנחנו היחידים שיכולים להשיג לכם הפסקת אש באיראן?
אז רגע, אני חוזר שנייה שוב משבצת אחורה, לא, שכבר ברכה לי השאלה, טוב, סליחה, תחזור לשאלה, מכילה.
אני חושב שהאמריקאים יכולים להמשיך מסע ומתן עם האיראנים,
כשהמנוף
שיש להם, הקלף שיש להם עכשיו, זה להגיד...
השוט הישראלי, כן.
על פירוק תעשיית הגרעין האיראנית.
אבל מה נשאר ממנה? לפרק את מה?
בוא, אני לא יודע מה נשאר. לא שאני מנסה לראות כאילו אני יודע. אני לא יודע. אבל אנחנו יודעים שהרבה מזה עמוק באדמה, ואולי שריד.
לדעתי, יכול להיות. אני גם לא יודע מה נהרס, ולפי מה שאמרו לנו מראש, אין לישראל יכולת להשמיד את הכל לבדה, אפילו לאמריקאים לא בטוח שיש. אני רק אומר, זה נשמע לי קצת מצחיק להיכנס, ראיתי שהאמריקאים מתדרכים שיהיה עוד סבב, אבל יהיה סבב על מה? אף אחד, לדעתי כמה האיראנים עצמם עוד לא יודעים מה רמת.
בוא נראה את האיראנים מתייצבים בכלל באומן.
אני מקווה שלא, ואני מקווה שהאיראנים גם יפציצו איזה מטרות אמריקאיות.
כן, זה יהיה נפלא פשוט, הם פשוט יגררו הלוואי. מעניין אם הם יעשו את הטעות הקשה ויצליחו למשוך את האמריקאים לתוך האירוע, זה באופן גלוי.
זו שאלה, אתם יודעים, אני חושב שבאמת אחד הדברים הכי מרתקים פה, זאת אומרת, ושוב, אנחנו כנראה, אנחנו נחטוף, כן, שאף אחד לא יחיים באשליות,
שימו
לב, כן, אבל עדיין, כאילו מה, אתה יודע, להיכנס לראש שלהם, מה חשבתם? מה באמת חשבתם? שאנחנו ניתן לכם...
אני אגיד לך מה הם חשבו, הם חשבו שכמו ב-25 השנים האחרונות, עידן שקיעת החמה שלנו, אנחנו מדברים ומדברים ומאיימים, והנה חלון, והנה החלון נסגר ונפתח.
אבל הייתה השנה האחרונה, הלך לכם חיזבאללה, הלך לכם נסראללה, הלך לכם אסד, מה, הגענו לכם פעמיים, אתם לא רואים מה קורה? זה לא ברור לי.
אני חושב שהם חשבו שהם יצליחו למשוך זמן עם האמריקאים, לשחק איתם את השחמט שלהם, לקנות עוד זמן ועוד זמן,
ושאנחנו לא נתקוף כל עוד יש מסעומת.
ובוקר אחד להודיע, חברים שלום, יש לנו פצצה גרעינית, עכשיו תתמודדו. דעתי זו הייתה התוכנית שלהם.
יכול להיות, אני לא יכול לשלול את זה כמובן, אבל בכל מקרה, אני רק אם מדברים על 25 שנה, אריה, אז אתה יודע, בסוף, אתה יודע, אנחנו לא זה הרבה שנים, אבל בסוף נתניהו פרה את השטר.
כן, עשיתי לו משברך הבוקר, כן, כן.
אתה לא, פספסתי את זה, אבל אתה בטח גם עוד זוכר, ושי גם אתה את נאום הברווז הגרעיני, שהיה לדעתי ב-2011, ואז את הנאום באום עם הציור עם הפצצה, זאת אומרת המון המון.
והקו.
שכולנו אמרנו מדבר, והוא לא עושה, אבל הנה בסוף זה עשה. ואתם יודעים מה, עוד אירוע אחד שנזכרתי בו הבוקר, מאיר דגן ביום שהוא פרש מרשות המוסד, אם אתם זוכרים, יחד התקשורת, ואני הייתי שם, על זה שהוא בעצם אמר לא לפעול באיראן, אבל מאיר דגן, שכדוע מתנגד חריף של נתניהו, כן אמר באותו תדרוך לפעול רק כשהסכין על הצוואר.
כן, הוא לא היה נגד תקיפה באיראן, הוא רק אמר, העיתוי לא טוב,
האפשרויות,
ההישג שנצליח להגיע, הוא לא היה פציפיסט.
ולפי מה שאומר צהל, אני קורא לה הולך לדרג הצבאי, כן, הלא פוליטי, לפי מה שצהל אומר הלילה, הסכין הגיע לצוואר. זאת אומרת, הם רצו לפצצה, שי, כמו שאמרת, ולפיתוח מסיבי של טילים, ולכן...
הם דיברו על מעבר לשלב ההנשקה. מלשון הפיכת זאת אומרת, השארת החומר והרכבתו על טילים, זאת אומרת, מעבר ממש להפיכת האירוע
לנשק.
הצנטריפוגות והאורניום וכן הלאה, וכל החומר הנדרש לנשק ממש, נכון? זה היה נקודת השבר הישראלית.
כן, זה לא ההשערה, ההשערה הם כבר היו...
ההנשקה קורא לזה נתניהו.
לא, נכון, ההנשקה זה הנפץ. זאת אומרת, זה להפוך כל הדבר הזה. זאת אומרת, נזכרתי, סליחה, שוב, היפות משפיעה. אני כן מציע לחזור לדברים, לגבי האמריקאים, לדברים שאמר, יוצא שלשום בלילה, סטיב ויטקוף, באירוע של איחוד הצלה בארצות הברית. ויטקוף קרא את הדברים שלו מהטלפרומפטר, והוא דיבר שם, קודם כל, באמת פעם ראשונה ששמעתי מישהו מדבר, ועוד אמריקאי, על תוכנית הטילים האיראני כאיום קיומי, זה מה שהוא אמר, הוא אמר לא רק הגרעין איום קיומי.
כן, מישהו העביר לו אס-אמס.
נכון, והוא אמר שזה איום קיומי על אמריקה. ואני, כן, תכנסו לרשתות שלי, תראו, אני כן בדברים האלה ראיתי את הסימן מטרים, שהאמריקאים פה מאוד מחריפים את הטון, וכמעט נותנים אור ירוק לישראל בעצם כן לפעול,
וצדקת, וצדקת, אריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום.
תנסה לגנוב איזה שעת שינה, כי יש לנו שבת ארוכה לפנינו.
שבת שלום, שבת מלחמה, תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאלוף במילואים עוזי דיין, יושב ראש מבטחי פורום מפקדים לאומי, ולשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל והמון דברים. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר משמעותי. אפשר להתחיל את הרעיון בשתי הערות, שלוש הערות חשובות לדברים שזה אתה נאמרו?
בבקשה.
ודאי.
קודם כל לגבי מאיר דגן, זכרו לברכה. מאיר דגן כן התנגד לתקיפה. מאיר דגן טען כראש מוסד, שמה שהמוסד עושה, כלומר, שהוא מחבל בצנטריפוגות, ופוגע במדענים גרעיניים וכולי, זה מספיק בשביל לעצור את כל התנופה הזאת. והיה על זה אז ויכוח, ואני אומר את זה היום, זה אף פעם לא מספיק.
דעתי גם גבי אשכנזי התנגד לתקיפה, אם אני זוכר נכון.
נכון, ועכשיו...
אולם השאלה הייתה אם הם התנגדו רק באותה שעה, או בכלל?
לא, לא, היום אחרי כך הרבה זמן, כשהציג איך שרוצים, ולא ניכנס לנקודה באמת אפלה בתולדות הסיפור הזה, מי הלך לנשיא פרס, ומי...
מי הדליף? הדליף וסגר חלון הזדמנויות.
נכון מאוד. נקודה שנייה, הנשקה. תמיד אפשר להגיד הנשקה, אבל יש פה שתי רמות. אחת זה הנשקה של הפצצה הגרעינית עצמה, נקרא לזה. זאת אומרת, מה הופך אותה מאורניום מאושר וכולי וכולי, למצב שהיא נהיית נשק. זה כרוך בנפצים אלקטרונים, סיפור די סבוך. נאמר רק שבאיראן כבר מזמן בשלב של הנשקה.
ודבר שני... כלומר, שני חצי הכדור שעפים זה מול זה, וחומר הנפץ שלהם מופעל בחלקיק שנייה.
יותר משני חצי כדור, כי זה תלוי בסוג הפצצה, אבל עוד פעם בואו נשאר כרגע. והנקודה החשובה ביותר לגבי הטילים. תראו, למה פתאום אמריקאים או ויטקוף גילה שזה איום קיומי, שזה דבר לא מדויק? בגלל שמי שעושה טילים בליסטיים, או שיש לו טילים בליסטיים, לרוב הוא לא מתכוון כמו החוטים לשים בקצה שלהם ביצת הפתעה קינדר. כן. טילים בין יבשתיים נבנו בשביל לשאת ראש נפץ גרעיני, ולכן זה אחד הסימנים שאצל איראן הוא כבר קיים וואלה שנים, למה הכוונה האמיתית, ועכשיו אפשר
אז להגיד את הרעיון. אני אשאל ככה, עוזי, למעשה, תראה, ניהלנו פה מלחמת צללים עם האיראנים, עם, נגיד איזה שתי אפיזודות יותר אלימות בשנה האחרונה. השאלה אם עכשיו באופן רשמי אפשר לומר, ישראל פתחה במלחמה גלויה עם איראן, מלחמה לכל דבר.
התשובה היא כן, לשים לב ששלשום בלילה עוד בכנסת וכולי, מה בעצם קרה, קיבלנו, נתנו לעצמנו הערכה של כחצי שנה לטפל בשלושה דברים, בעזה והחטופים, באיום האיראני, לסכל את הפצצה השיעית הגרעינית, ולגייס לצבא אוכלוסיות שלא מתגייסות, ובפרט החרדים. מה שקרה, וזה הדבר הטוב, זה שהערכה הזאת נוצלה מיד, ולא עכשיו, היינו עוד כמה חודשים עוסקים בזה, וממשיכים לדשדש, ואנחנו בחרנו לעשות יריית פתיחה מהדהדת. צריך רק לזכור שהיריית פתיחה הזאת היא יריית פתיחה, גם המטרות שלה, שימו לב, צבאיות במרכאות, זאת אומרת משמרות המהפכה, באיראן יש גם צבא וגם משמרות המהפכה, למשל יש לה שני ציים ימיים גדולים. והדבר השני זה מדעני גרעין, שזה דבר דרך אגב שבניגוד לכל איש יש תחליף, זה הרבה יותר קשה.
עשרה אישרו האיראנים שחוסלו, עשרה.
נכון, ועדיין דבר נוסף שעשו זה תקיפה של הגנה אווירית, זאת אומרת להגיד שימו לב, אנחנו מתכוונים לבוא עוד פעם, והכשרנו את הקרקע שנבוא, תדעו, עצם המבצע הזה, או פתיחת המלחמה, כמי שאתה הגדרת בצדק, עצם המסע הזה, שהוא מנועל, בוא נגיד, תשעות וזה, בלי עבדות וכו', זה דבר מאוד מאוד מרשים. אנחנו זוכרים שנים שחיל אוויר, בשנה רגילה, היו לו יותר מ-10 תאונות מבצעיות קטלניות בשנה. ולכן יש פה בפירוש התקדמות מאוד מאוד יפה, עדיין השאלה העיקרית, איך איראן תגיב, ולחלפין, איך אנחנו נמשיך.
גם נדע את גונדה.
איך איראן תגיב? אתה מעריך שאנחנו מתכוונים להמשיך בלי קשר לתגובה האיראנית, או שזה שוב יהיה תוצאתי?
אני לא יודע, זה בכלל יום לא קל לפרשנים, היום הזה.
לא, אנחנו בעיצומו של האירוע, ויש עדיין איפול גרב על מה שקורה באמת.
זה לא רק עיצומו של האירוע, זה בוא נגיד למשל איך איראן תגיב, לדעתי איראן עדיין לא יודעת איך היא תגיב, יש לה אפשרות לירי של טילים, יש אפשרות לכתבאמים.
הם אומרים שיש 100 בדרך.
זה דובר צהל אישר.
נכון, יש איזו אמירה כזאת, הזרועות של התמנון, פגועות מאוד, אבל זה לא אומר שהם לא יכולים ללחוץ ולהגיד, מה אתם לא יכולים מצב כזה לראות רקטות מלבנון, מה אתם לא יכולים לנסות לעשות משהו מעזה, וגם החוטים כידוע. ההשפעה העיקרית, הבעיה העיקרית בהחלטה האיראנית היא לא מה יש להם להפעיל, ואין להם המון מה להפעיל, אלא זה שהם יכולים בצורת התגובה שלהם לדחוף את ישראל, סליחה, את ארצות הברית, עוד יותר לזרועות של ישראל.
נכון.
זאת אומרת להגיד, שהאמריקאים יגידו, אם ככה, אז אין עם מי לדבר, אין על מה לדבר.
אבל כשאומר ראש הממשלה ודובר צהל, חברים, התגובה תהיה משהו אחר, הרי הם ירו לפה, לדעתי, 150-160 טילים, לפחות במטח הראשון, אם אני זוכר נכון, השני, סליחה, והדבר הזה הסתיים אומנם עם נזקים כאלה ואחרים לחלק מבסיסי צהל, אבל בסופו של דבר זה לא הייתה מתקפה שהרעידה את ישראל. השאלה היא למה עכשיו מכינים את הציבור גם כן לכמה ימים במרחבים המוגנים, וגם לאירועים שכנראה, ותמונות שכנראה לא ראינו. מה אתה חושב שונה ביכולות שלנו להתגונן, או ביכולות שלהם לתקוף במקרה הזה?
נחלק את זה לארץ ולחול. בארץ הם יכולים לנסות להפעיל הרבה יותר תאים ביהודה ושומרון, וליצור מצב של כל הארץ חזית. הם יכולים בכל זאת עם השאריות שיש וכולי, לראות רקטות מסוריה, וכן גם מלבנון, למרות שהחיזבאללה מאוד נזהר מזה, אבל זה מין מצב מלחמה, זה מלחמה. יכולים לפגוע במטרות ישראליות וכו', יש לנו עכשיו גם הרבה מאוד למיטב שיפוטי, הבנתי, יש לנו די הרבה ישראלים שתקועים בחול. נסו ליופי של חופשה, אלה בדנובה, אלה ביוון, אלה בתאילנד, ומתלבטים, וצריך לראות איך ניתן את האפשרות לחזור. אז למשל פעילות נגד קרוזים, יש בהם הרבה ישראלים, פעילות ניסיונות לפיגוע במטוסים וכולי קיים, ולכן מכל הסיבות שפירטנו עד עכשיו, ישראל לדעתי צריכה לנקוט בשיטה של, תמיד אומרים, ההתקפה זה ההגנה הכי טובה,
כן.
אבל זה לא נכון, ההתקפה זה גם ההתקפה הכי טובה. אי אפשר לקבל הישגים התקפיים בהגנה, כפי שראינו הרבה פעמים. ולכן ישראל צריכה להמשיך. הדבר המרכזי שאני הייתי שוקל, סליחה, שני דברים, אחד זה מטרות, האם אנחנו מרחיבים את המטרות לכלכליות, עד עכשיו לא פגענו במטרות שלטון, אלא במטרות צבאיות וגרעיניות.
אבל עוזי, סליחה, אני שם סוגריים עם שאלה בסוגריים. תקשיב, זה לא לחסל את נסראללה או את סינואר או כל מיני ראשי זרוע צבאית כזה או אחרת. חיסלו את ראש משמרות המהפכה, את הרמטכ"ל, את גן הרמטכ"ל, עוד בכירים, כנראה גם מפקד חיל האוויר עכשיו אני קורא, שכנראה חוסל. זאת אומרת, זה מהלך אחר לחסל מטה כללי של מדינה ריבונית מאשר ארגון טרור, או ראשים של ארגון טרור.
מה אתה אומר, הם נעלבו והם ילחמו בנו?
מבחינה מבצעית זה לא דבר מאוד אחר, אבל מבחינה תודעתית והמשמעות שזה הוא דבר אחר. ויש עוד דבר, בניגוד לצבאים שאכן יש לזה תחליף, אפילו כאלה שכבר נורא רוצים להיות, רוצנו פעם בדיחה שמי היום, איך החיזבאללה כל כך מהר מילא את השורות, מי זה האנשים האלה? והתשובה היא כל אלה שלא היה להם מספיק קשרים או מספיק
בסבב הקודם
ביפר. כן, לא,
ביפר.
אז הוא נשאר. אבל במקרה הזה, נכון שהרבה יותר, זה יותר קשה וכולי, להגיע לכל מטרות השלטון, אבל כאן אתה בעצם מרעיד גם את העם, גם עם תקיפה כלכלית נקרא לה. היום אתם יודעים כמה שווה ריאל?
כן.
ריאל שווה במושגים של שקלים? 0.00. 0.0048 שקלים. וואלה.
וואו.
ולכן, הם מאוד פגיעים בזה, ואני מזכיר נשכחות, בין שנת 80-88, הייתה 8 שנים מלחמה, בין איראן לבין עיראק, היו בה יותר ממיליון אנשים נהרגו.
מיליון הרוגים היו להם, כן.
וואו.
וכן, באיראן כ-800,000, בעיראק כ-400,000, ובסוף, איך הסתיימה המלחמה הזאת? היא הסתיימה בזה שהשלטון באיראן הרגיש שהכיסא רועד לו. זאת אומרת שהוא לא יציב וכולי, ואז הפסיקו את המלחמה הזאת בלי לקבל גלון דלק נפגוני, ובלי לקבל דונם או אקטר של קרקע. מלחמה 8 שנים וכולי, הסתיימה במצב שהשלטון מרגיש איום על מעמדו.
אז אנחנו מקווים שזה גם מה שקורה עכשיו באיראן?
אם ניתן לעשות את זה, זה דבר מאוד רצוי, אני מלט שזה כבר מזמן, אבל יכול להיות שפה יהיה לנו חילוק דעות עם האמריקאים, והאמריקאים יגידו, תשמעו, אתם יודעים שאנחנו רוצים הסכם טוב וזה, אז מה אתם עושים? חסלים את הנושאים ונותנים איתנו? עם מי אנחנו נדבר? יש פה גם התלבטות אמריקאית, היא לא יכולה, היא יכולה מקסום להגיד שאתה שותפה וכולי, אבל היא לא תצא נגד זה, ובתנאים מסוימים היא תצטרך, זה הדבר לדעתי חשוב יותר מבחינתנו, לגרום לאמריקאים לרדת מהטריבונה,
מהלופולה
ופופקורן, ולרדת למגרש.
נקווה שהאיראנים יראו אותם לזה.
אלוף עוזי דיין, תודה רבה לך.
המון המון תודה.
שבת טוב, שבת שלום.
בזריזות לחיים תומר, איש מוסד בכיר לשעבר, שלום אדוני.
בוקר טוב.
שמה? בוקר טוב, בוקר טוב באמת?
תשמע, קודם כל בוא נגיד בוקר טוב על זה שהטייסים נסעו, עשו את מה שהם אמורים לעשות וחזרו בשלום, וכבר בוקר טוב.
שכוח.
באמת, כל הכבוד.
לפי עושה רושם שגם נפגעו מטרות משמעותיות, עד כמה ובאיזה היקף יש הרבה זמן להסתכל וללמוד, אבל יש גם מזורות משמעותיות ברמת הפיתוד הבכיר של המערך הצבאי והסמי צבאי האיראני.
אז זהו, אני מוכרח לשאול אותך בעניין הזה להתעכב על זה, כי אחד הדברים שהיו באמת לפלא בעיניי, הייתה העובדה ש... עד כה אנחנו יודעים על 14 שאושרו על ידי האיראנים, 10 מדעני גרעין ורמטכ"ל וראש משמרות המהפכה וסגן הרמטכ"ל והיועץ הבכיר ביותר של חמינאי, וכנראה גם עכשיו אני הבנתי שמפקד חיל האוויר טרם רשמי. זאת אומרת שאני מניח שהמוסד יודע ברגע הנתון שאותם 15 אנשים, איכן הם נמצאים ברגע הנתון הספציפי. זאת אומרת, אני חושב על החדירה המודיעינית היוצא דופן של שירותי הביון שלנו, ממש ללב לב לב איראן.
אני אגיד בזה באופן מאוד כללי, כי בסופו של דבר מדובר ביכולות רגישות שאין טעם לדבר עליהן, אבל באופן כללי אני אגיד ככה, המודיעין הישראלי, הזרועותיו השונות, אגף המודיעין של צה"ל, המוסד, השב"כ בהקשר הפלסטיני, מצטיין מאוד בייצור מטרות, מה שקוראים מפעל המטרות, מצטיין מאוד בזה, הוא פיתח יכולות מאוד מאוד משמעותיות בתחום של ייצור מטרות, אנחנו רואים את זה כל הזמן ש... נפגעים אנשים שיודעים שחמצים אותם, יודעים שהם תחת מעקב, ולמרות הכל הם נפגעים. אנחנו כרגע עוסקים בשאלות לדעתי יותר אסטרטגיות, כי את היכולת הזאת יש בישראל, והיא הוכחה שוב ושוב ושוב ושוב. אנחנו כרגע שואלים את עצמנו לאן ישראל הולכת במלחמה עם איראן, שנפתחה בעצם היום בלילה. אני מקווה שההצהרות המאוחרות של נשיא טראמפ, שהוא יפעל להגן ארצות הברית בישראל, אכן
מוכיח,
הוא יקיים את הבטחותיו,
אכן רלוונטיות, כי צפויות על ידי כול אלמה צפויה מתקפה איראנית רחבת היקף. כתגובה אנחנו דקיסים פה לשיתוף פעולה עמוק עם האמריקאים וגם די ברית אחרים באזור, כמו שעשינו פעמיים ב מילות המתקפה ב-14 באפריל, למשל, 24 של האיראנים, שהיו מאוד מוצלחים מבחינת ההגנה, אני מקווה שנזכה לאותו שיתוף פעולה אזורי, אבל אנחנו בפתח של פרק חדש, זה לא משהו שאנחנו יודעים כרגע להגיד כמה זמן הוא ייקח, ואיך הוא יסתיים, ומה קרה למתקני הגרעין האיראנים, זה דברים שלוקחים, לוקח יותר זמן ללמוד אותם, ולהבין אותם, ואני נוטה לחשוב שישראל פעלה מתוך מודיעין איכותי, שאומר שאיראן עושה דברים ש...
וכאן משוכח...
אז מודיעין כנראה היה לנו ויש לנו. השאלה אם המודיעין הזה צריך לכוון אותנו למהלך שאומר, אוקיי, נתנו להם מכה חזקה בהתחלה, אולי נמשיך עוד יום יומיים, ואז נחכה שהאמריקאים יגיעו להפסקת אש, ויביאו הסכם בתנאים הרבה יותר טובים מקודם, או שאנחנו צריכים ללכת לכל מטרה ומטרה שיש לנו באיראן, ולפגוע בה כמה שאנחנו יכולים.
התחלת במלאכה, תגמור אותה כבר.
תראה, אני אגיד לך ככה, מניסיונך שלך ומניסיוני שלי ואחרים גם...
לי יש ניסיון קטן מאוד בהשמדת מטרות באיראן, קטן מאוד.
לא, אבל היית בצבא די הרבה שנים, ואתה יודע שמלאכים קרביים מתחילים ומתגלגלים, בדינמיקה שלפעמים היא לא צפויה מראש, כך שקשה מאוד להעריך. התפריט הרצוי מבחינת ישראל, כמו ששמעתי כבר דוברים אחרים אומרים פה אצלכם בתוכנית ובתוכנית אחרות, הוא שארצות הברית בישראל ישרו קו בכל נושא ההגנה אל מול התקיפה האיראנית הצפויה, הוא שארצות הברית תפעיל את כל הלחצים שיש בידיה עכשיו שאיראן נפגעה כל כך על מנת להביא הסכם יותר טוב, אם כן זה אפשרי או לא אפשרי אני לא יודע וקשה להתנבא, אבל זה השאיפה. מלחמה ארוכה עם איראן היא רעה לישראל, היא רעה מאוד לישראל, הכלכלה שלה, התושבים שלה, למעמד הבינלאומי שלה, ולסיכוי ליציבות אזורית כלשהו. אני מקווה שזה לא מה שיקרה.
אז אני רוצה לשאול אותך, לאחרונה, בחודשים האחרונים, מתרבות הידיעות והפרסומים, שכל מיני גורמים איראנים מפעילים פה, איך נקרא לזה, ישראלים, לא נקרא להם סוכנים. השאלה היא, האם אולי... בהיבט הזה של הריגול הנגדי, יש להם פה איזו הפתעה שהם שתלו פה, שאנחנו לא מצליחים עדיין לדעת אותה, ושאולי ביום פקודה הם יפעילו אותה, כלומר, ממש עכשיו.
אני מפקפק בזה. אני חושב ששירות הביטחון הכללי ואחרים מאוד 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 מפוקסים על המאמצים האיראנים להגיע לגיוסי סוכנים בישראל. על ידי כול אלמה שיש לאיראנים נכסים מודיעיניים בישראל, יש פה אוכלוסיות של מיעוטים ש... יכול להיות שיותר קל לגייס אותם במקרים מסוימים, וגם ישראלים כבר גויסו על ידי איראנים בכל מיני סיפורי כיסוי או אחרים, אבל זה לא מה שישנה את פני המערכה. מה שישנה את פני המערכה זה אם איראן והפרוקסי שלה, קרי חיזבאללה, כתב חיזבאללה בעיראק, החות'ים בתימן, כל אלה שחמושים עד הצוואר, נשק איראני הצטרפו עכשיו באופן מתוזמר לירי מנגד על ישראל, יש כמות גדולות של ראשי קרב שיאתגרו את מערכות ההגנה הישראליות, זה תסריט הכי גרוע של מדינת ישראל, אני מקווה שהוא לא התסריט שאנחנו עושים לתוכו, אבל זה תסריט שהוא בהחלט נרמז, גם בדברה של ראש הממשלה.
כן, מכינים את הציבור לאפשרות שנחטוף, ואומרים אנחנו חזקים, חיים תומר. לשעבר בכיר במוסד, תודה רבה לך, דברים חשובים אמרת, ושמענו אותם בעניין רב. תודה רבה, שבת שלום. חזרנו לשעה השנייה, וגם בשעה הזאת האורחים והמפיקים שלנו, שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור שקד מורג. כן, קרה משהו
כן, יש לנו כותרת שקה. ממש מהדקה האחרונה, איראן הודיעה שלא תשתתף ביום ראשון בפגישות המסע ומתן המיועדות. לא תגיד.
אוי, שיש לי בדיוק, אני תפרתי לי.
ממש, תכננתי להגיע ולסקר, אבל טוב, לא יקרה.
אבל תשמע, יש לנו עכשיו מרואיין שיכול להגיד לנו בדיוק מה עשויה להיות התגובה האיראנית. שלום ובוקר טוב לדוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. שלום לך.
בוקר טוב לשניכם.
אני חשבתי שארצות הברית תמצא דרכים להעביר לאיראן את המסר, תראו, אנחנו היחידים שיכולים להשיג לכם הפסקת אש ולעצור את הישראלים. אתה חושב שהאיראנים במצב רוח לקלוט מסר כזה, או שהם ירצו נקמה?
לא. אל תתלה תקוות ברצונם של האיראנים להפסקת אש. המילה המכחבת בשעות האחרונות באיראן היא מילה אחת, נקמה. תהיה תגובה, היא תהיה חריפה, היא תהיה איכותית יותר מבחינת האיראנים, והיא תהיה כמותית יותר. כמובן, הכל בתלות בהשפעה של מכת המנע הישראלית הבוקר, ועד כמה היא הייתה חמורה, אבל בואו נניח בסבירות גבוהה שחלק גדול מיכולות הטילים והכתב"מים שעדיין יש ברשות איראן ינוצלו כדי להגיב.
עד כמה האיראנים טולטלו, לא רק מעצם המתקפה, אלא מחיסול כל כך הרבה בכירים בלב טהרן, כולל פגיעה במטה משמרות המהפכה, כולל פגיעה במטה המטכ"ל, כולל פגיעה במטה חיל האוויר, ממש בסמלי, זה אומנם לא סמלי שלטון, אבל זה הדרגים הצבאיים הגבוהים ביותר, כולל 10 מדעני גרעין שחוסלו. עד כמה הדבר הזה מטלטל עכשיו את איראן?
איראן טולטלה ואיראן הושפלה, אבל צריכים לזכור, איראן זה לא חיזבאללה וזה בוודאי לא חמאס. כבר בשעות האחרונות מונו ממלאי מקום, וזה לא סתם ממלאי מקום, זה ממלאי מקום מפקדים מאוד בכירים ומאוד מוכרים, גם לראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים, וגם למפקד משמרות המהפכה. איראן היא מדינה של 90 מיליון בני אדם, עם מערכת שלטונית לא רק מסודרת ומאורגנת, אלא יש בה גם מידה רבה של יתירות, ויש בה גם מידה רבה של כפילות מוסדית. צבא סדיר מול משמרות המהפכה, כוחות ביטחון הפנים אל מול מיליציית הבסיס של משמרות המהפכה, ולכן אין ספק, יש כאן פגיעה קשה מאוד ומפתיעה.
אגב, יש עדכון רשמי למה שלפני חצי שעה היה עדיין רק בגדר ידיעה שלא אושרה, מפקד חיל האוויר של איראן אושר באיראן שהוא חוסל גם הוא.
אוקיי, אז הנה עוד דוגמה למכה מאוד קשה שהאיראנים חוטפים, גם מפקד חיל האוויר, חג'י זדה, אבל בסופו של דבר, במדינה כל כך גדולה, עם מערכת מסודרת כל כך, לא תהיה להם בעיה למצוא תחליף, וגם תחליף לתחליף. ולכן בסופו של דבר, השאלה היא עד כמה המערכת הזאת יכולה לאורך זמן להחזיק ולהיות מלוכדת ומאוחדת ומחויבת למטרה, וכרגע לפחות אני לא מזהה סימנים של טלטלה במובן הזה שיכול להשפיע לא על יציבות המשטר ולא על היכולת שלהם להגיב.
וכלומר גם לא תהיה תגובה עממית ברחובות לעובדה שהמשטר הוכה וינסו לנצל הזדמנות?
אני ממש לא משוכנע. תראה, אני חושב שמצד אחד אני לא בא ואומר תקיפה ישראלית באיראן, כולל אגב התמונות שמתפרסמות בשעות האחרונות ברשתות חברתיות איראניות על הרוגים אזרחים, כולל ילדים. אני לא בטוח שזה יעורר את אותה תגובה שאולי זה היה מעורר לפני 10-15 שנים, כשהמשטר היה זכה אולי למידה רבה יותר של לגיטימציה ציבורית. אבל מי שחושב שכרגע בגלל הטלטלה שהאיראנים חטפו, אנחנו נראה מיליוני אזרחים איראנים יוצאים לרחובות בניסיון לזהות כאן איזושהי הזדמנות להפיל את המשטר, אני לא חושב שזה קורה, בוודאי לא בשלב הזה. על מנת למוטט את המשטר או להחליש אותו, ראשית אנחנו צריכים לראות בקיאים בתוך האליטה השלטונית, בתוך המערכת הביטחונית צבאית האיראנית, כולל משמרות המהפכה, ואנחנו צריכים לראות מתי, אם בכלל, המאזן שבין מתנגדי המשטר לבין תומכיו יופר לטובת מתנגדי המשטר, וזה דבר שהוא לא תלוי במותו של בכיר כזה או אחר.
אגב, עדכון ממש מהדקה האחרונה, הודעה רשמית של האיראנים, שיגרנו 850 כתבאמים וטילי שיוט לעבר ישראל. ממש בדקה האחרונה נכנס, 850, לא 100 כמו שאמר דובר צהל, וטילי שיוט. יכול להיות שזה הפרזה איראנית, או שהפעם נראה לך שזה מהימן?
יכול להיות, ושוב, אני מניח שהמספרים בסופו של דבר יגיעו לכל הפחות למאות, ולכן גם אם יש הפרזה כרגע בשלב הזה, אנחנו, זה פחות או יותר מה שאנחנו רואים להתמודד איתו, וכנראה לאורך ימים רבים.
יש לאיראנים עניין להיכנס איתנו לאירוע שימשך שבועות כאשר הם עירומים לחלוטין במבחינת מערך הגנה אווירי, וכנראה שהמוסד יודע עוד מספיק דברים שהם עוד לא יודעים שאנחנו יודעים.
זה מסוג האירועים שלאף אחד מהצדדים כנראה אין אינטרס להאריך את המערכה יתר על המידה, אבל ברגע שאתה נכנס למערכה כזו וכל צד רואה לנכון להגיב לצד השני, אז אתה עלול למצוא את עצמך במערכה מתמשכת. זאת אומרת, ברור שתהיה תגובה איראנית, אם התגובה הזאת תהיה גם מוצלחת מבחינתם, אז אני מניח שנראה גם תגובה ישראלית, ופה אנחנו עלולים להידרדר לתרחיש מתגלגל ומסלים, גם אם בסופו של דבר האינטרס הבסיסי של איראן זה א', למנוע את התמשכות המערכה, ובעיקר, לדעתי, למנוע את ההתגררות של ארצות הברית למערכה, משום שזה באמת מבחינתם איום משמעותי על עצם יציבות המשטר.
כלומר, להערכתך הם לא יעשו את הטעות ולא יתקפו איזה מטרות אמריקאיות במרחב?
בשלב הזה אני לא רואה אופציה כזו, הם אמנם מטילים גם מארצות הברית את האחריות למה שישראל עשתה, אבל אני חושב שזה יהיה צעד מאוד התאבדותי מבחינתם כרגע לגרור את ארצות הברית, במיוחד משעה שהממשל האמריקאי הדגיש, הוא איננו מעורב בתקיפה הזו, אבל שוב, יכול להיות שבהמשך המערכה, אם היא תסלים ותימשך, אולי האמריקאים בעצמם לא יצליחו להתחמק ממעורבות, ואז יכול להיות שהאיראנים גם יבחרו לפגוע ביעדים אמריקאים, אולי אפילו ביעדים מפרציים.
ההתלבטות ביחס למשטר באיראן, האם הוא משטר שהוא אך ורק מונע מפונדמנטליזם דתי, ולכן השמדת ישראל היא השליחות, או שהוא גם רציונלי במידה רבה ויכול לעצור ולהגיד, תראו לאן הובילה אותי תוכנית הגרעין, ואז לעשות רוורס? איך אתה מעריך את זה?
אז ראשית, אין סתירה. המשטר הוא משטר אידיאולוגי שחרט על דגלו את השמדת מדינת ישראל, וזה בעיניי, כפי שראינו גם בשנתיים האחרונות, לא רק חזון אידיאולוגי, אלא גם ניסיון לממש את זה כתוכנית עבודה. יחד עם זאת, המשטר הוא בהחלט גם משטר רציונלי שמקבל החלטות. אנחנו ראינו שהמשטר האיראני לא הגיב, למשל, לתקיפה הישראלית ב-26 באוקטובר, ולכן הוא מונע גם משיקולים של אינטרסים ושיקולים פוליטיים. יחד עם זאת, בסופו של דבר, המשטר האיראני, וזה צריך לומר, ראה לאורך כל השנים בתוכנית הגרעין שלו ובעיקר בשאיפה להגיע לסף גרעיני צבאי, סוג של תעודת ביטוח לעצם שרידותו של המשטר. ולכן דווקא מי שסבור כמוני שהיד המרכזי והמוביל בראיית המשטר האיראני זה לשרוד, הם לאורך שנים באו ואמרו, כדי לשרוד אנחנו חייבים יכולת שאם נקבל החלטה בעתיד שאנחנו צריכים נשק גרעיני, שתהיה לנו היכולת לעשות את זה. ולכן אני לא רואה שום נכונות או שום יוזמה מצד איראן לוותר על השאיפות הגרעיניות שלה. אבל שוב, במהלך של מערכה מתמשכת, שאולי גם תוביל בסופו של דבר לאיזשהו חידוש במסע ומתן, למרות שכרגע אני לא רואה את זה, אז יכול להיות שאיראן שוב תסכים לוויתורים כאלה ואחרים, אבל אני בספק אם הם יוכלו, אם יהיו מוכנים אחרי כל כך הרבה שנים של השקעה בתוכנית הזו, לבוא ולומר אנחנו מוותרים ואנחנו את הכספים האלה משקיעים עכשיו בתשתיות המים והחשמל, במקום לנסות ולהשיג תוכנית גרעין. יתר על כך, דווקא התקיפה הזו אמורה לחזק אצל הנהגה איראנית את התזה שאומרת, אם אנחנו רוצים להרתיע בעתיד את אויבינו, אז אולי נכון לעשות את המאמץ כדי לפרוץ קדימה לנשק גרעיני, ולא להסתפק במעמד של מדינת סף. השאלה כמובן...
לא היו תוקפים אותנו אם היה לנו כבר נשק גרעיני.
סליחה?
הם אומרים לעצמם, לא היו תוקפים אותנו אם כבר היה בידינו נשק גרעיני.
בדיוק.
וכאן אני רוצה לשאול לגבי אפשרות, או יותר יכול לשאול אותך, האם האיראנים מבחינתם, כמו שאומרים, אנחנו עכשיו all in באירוע הזה, אין גבולות, מתווכים את תל אביב, מתווכים כמובן את דימונה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כולל מרכזים אזרחיים שנמצאים ליד מרכזים צבאיים, או שאומרים, רגע, גם לתגובה שלנו תהיה איזושהי, מידתיות כדי לא לדרדר את העניין. איך אתה רואה את התגובה שלהם, לפחות את המטרה מאחורי?
אז אני מניח שאם האיראנים באמת מעריכים שמדובר במערכה שלא תימשך יום יומיים, אלא מעבר לכך, הם ינסו לגרור אותנו לאיזושהי תגובה מדורגת. זאת אומרת, אני בהחלט רואה תרחיש שבשלב הראשון הם יתקפו בצורה יותר נרחבת, ואולי גם יותר יעדים איכותיים ממה שראינו באפריל ובאוקטובר, כך שאני בהחלט לא פוסל שהפעם אנחנו נראה גם תקיפה של למשל יעדים צבאיים, אבל שנמצאים בסביבה שיותר מאוכלסת, יותר
מתקפה על הקריה. אתה יודע, זה בלב תל אביב הדבר.
אז אני לא רוצה לתת המלצות ורעיונות לאיראנים, למרות שיש...
הם יודעים את זה, אני מה.
אבל בסופו של דבר, אני מניח שיש יעדים אסטרטגיים ישראלים, שיכול להיות שהם יעדיפו לשמר לשלבים יותר מתקדמים, מתוך הנחת עבודה, שגם התגובה שלהם תוביל לתגובה ישראלית, ולכן הם צריכים לשמר בידם יכולת להתקדם בצורה מדורגת.
במקביל, אנחנו יודעים שישראל פעלה גם לחיסול מערכי הגנה אווירית ולשיתוק מוחלט שלהם, אנחנו יודעים שאף מטוס לא עלה לאוויר, יותר מזה אפילו אש נ"מ לא נורתה, אני לא מדבר על טילי קרקע אוויר, קרקע אוויר, והשאלה זה גם אם ישראל, בזמן הזה, אני מניח שהיא תעשה את כל המאמצים לפגוע ביכולות יכולות הטילים שלהם. זאת אומרת, גם להם הזמן קצוב, זמן לא בלתי מוגבל.
הוא קצוב, אבל אני מזכיר לך שהחות'ים למשל, שיש להם הרבה הרבה פחות טילים לפי רוב הערכות, כמה עשרות או כמה מאות טילים שנשארו להם, יכולים להטריד, מסוגלים עדיין להטריד אותנו עם טיל אחת לכמה ימים. אז לאיראנים שיש לכל הפחות על פי הערכות כ-2,000 טילים בליסטיים, וגם יכולות של ייצור עצמי, אנחנו רק אתמול התבשרנו שיש להם כנראה יכולת של בערך 50 טילים חדשים בחודש, אז יש להם מספיק יכולת לאורך זמן. שוב, השאלה כמובן זה באיזו מידה ישראל הצליחה או תצליח בימים הקרובים, לצמצם עד כמה שניתן את היכולות האלה. אבל צריכים לזכור, זו מדינה ענקית. זו מדינה ענקית עם מערכים תת-קרקעיים, ולכן לא יהיה ניתן להשמיד את כל מערך הטילים, גם לא במספר תקיפות.
האלוף עוזי דיין הזכיר בשיחה שלו איתנו לפני דקות אחדות, שמלחמת איראן-עיראק נמשכה 8 או 9 שנים, היו להם 800,000 הרוגים, ולעיראקים 400,000 או להפך. זה בקלפים שלהם? כלומר, הם מסוגלים להגיד, אנחנו מוכנים להילחם לנצח?
אנחנו לא בתקופת מלחמת איראן-עיראק. מלחמת איראן-עיראק הייתה מלחמה על הבית, גם מבחינה של מתקפה קרקעית ותמרון יבשתי, ובאמת כמו שציינת מאות אלפים של לוחמים, זה היה בראשיתה של המהפכה האסלאמית. היום אנחנו מדברים על מדינה אחרת לגמרי, והמשטר בוודאי איננו מעוניין בהמשך המערכה. גם צריכים לזכור כמובן את הבדלי יחסי הכוחות, ישראל היא לא עיראק, בארצות הברית היא בוודאי לא עיראק של סדאם חוסיין, לכן אין להם אינטרס באמת למשוך את זה לאורך זמן, אבל בוודאי שיש להם אינטרס גם להגיב, וגם לגרור אותנו עוד כמה שניתן למערכה, שגם אם היא לא תהיה ארוכה במיוחד, אבל שהיא תוביל לנזק המקסימלי בראייתם, שהם יכולים לגרום באותו פרק זמן.
ממש לסיום, דוקטור צימת, בדיעבד, האיראנים אומרים לעצמם, מאז השבעה באוקטובר ועד עכשיו, איבדנו כל כך הרבה נכסים אסטרטגיים, איבדנו מעמד במזרח התיכון, אפשרנו לישראל לייצר פעולות שלא דמיינו שהם יבצעו, הם אולי מתחרטים?
אני מזכיר לך שבמפגש הראשון, כפי שדווח עליו בנובמבר ובדצמבר 2023, איסמעיל הנייה, המנוח, ביקר אצל חמינאי, וחמיני נזף בו, הוא אמר, אנחנו אמנם נעזור לכם ונסייע לכם, אבל ההחלטה שלכם לבצע את הטבח בשבעה באוקטובר, שאומנם הם היו מודעים לו לפני, אבל הם לא היו מודעים לעיתוי, העיתוי, הוא אמר, שבחרתם אתם חמאס, היה שגוי, משום שהייתם אמורים לחכות עד שזה יתאים גם לנו וגם לחיזבאללה. כך שאני חושב שכבר משלב ראשון היה להם ברור שיש פה מהלך שהם די נגררו אחריו, ולא יזמו אותו לפחות בהקשר של העיתוי. עכשיו אין ספק שהאירועים של החודשים האחרונים, בוודאי בהקשר של חיזבאללה, של קריסת המשטר הסורי, וגם חוסר היכולת שלהם לכפות עלינו משוואה חדשה בשתי התקיפות שהם ביצעו, באפריל ובאוקטובר, גורמים להם להרבה חשבון נפש ולהרהר באסטרטגיה שלהם. אבל שוב, הם לא מאבדים את האמונה בצדקת הדרך, ואני חושב שבסופו של דבר, גם אם בריאתו של חמיני, ישראל אולי לא תוכל להיות מושמדת כפי שהוא חזה ב-2015 עד שנת 2040, אז הדרך ארוכה וממושכת, ואיראן עשויה עכשיו להתקל בקשיים נוספים, אבל בסופו של דבר, וזה אולי היתרון של משטר כזה, כמו המשטר האיראני, שיש לו סבגנות ויש לו אורך רוח, והוא רואה כרגע את המצב כאיזושהי ירידה זמנית, אבל שבסופו של דבר הם יוכלו להתאושש ממנו.
דוקטור אס צימת, ראש תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS, תודה, תודה, תודה.
תודה רבה, היה מעניין מאוד. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, מי שהיה מפקד חיל הים, אחר כך עשה כל מיני דברים חשובים בצפון. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שום דבר לא נגמר, אנחנו רק בהתחלה, אבל להערכתך זה בוקר טוב, כלומר זה בוקר חשוב שישראל השיגה בו הישגים חשובים?
זה בוקר לפי דעתי טוב מאוד, אבל התקיפה הזאת שבוצעה באיראן, צריך להבין, זאת מלחמת אין ברירה. אנחנו מבינים שהאיראנים התקרבו מאוד מאוד בתהליך הפיתוח של תוכנית הגרעין הצבאית שלהם, ואמר ראש הממשלה בעצמו, זה לא רק השארת טורנים, הם גם התקדמו בקבוצת הנשק. והאיראנים כנראה קרובים הרבה יותר למה שאנחנו חושבים, ולכן היה צורך לעצור את הדבר הזה. אין זה אומר שאנחנו נדע לחסל את כל תוכנית הגרעין האיראנית, וזה הרבה אנשים שואלים, אבל רעיון הוא כרגע לעכב לפחות את התוכנית הזאת במידה מסוימת.
עושה רושם של, צ'ייני, עושה רושם שלא רק זה. עושה רושם שיש פה אולי, אני חושב, אולי תמונה יותר גדולה, כי ישראל בכל זאת הכריזה מלחמה על איראן, דה פקטו, זו הכרזת מלחמה לכל דבר ועניין, פגעה בראשי הצבא, פגעה בסמלי סמלים צבאיים, יכול להיות שיש קומה נוספת לתקיפה הזאת, מעבר כמובן למטרה הקדושה של סיום פרויקט הגרעין האיראני.
כן, זה לפי דעתי סייד אפקט, אם זה יצליח, אז זה מצוין, אתה מדבר על שינוי המשטר באיראן.
גם, ערעור, היא בכלל ערעור פנימי של כל המדינה הזאת.
אבל אנחנו לא יודעים לעשות את זה בתקיפות אוויריות, ואי אפשר להגדיר את זה כמטרה צבאית, זאת לא מטרה צבאית. מטרה הצבאית כרגע היא לעצור את תוכנית הגרעין האיראנית לפרק זמן מסוים, לדחוף אותה אחורה ככל שאפשר, וצריך להבין, התקיפה הראשונה שבוצעה היום, חלקה הגדול לא בוצע על מטרות גרעין. מוכרים להבין את זה. חלקה הגדול בוצע דווקא, קודם כל על ביקוי ירי טילים בליסטיים, אני מניח שנתקפו מטרות של טילים בליסטיים שאנחנו לא מכירים, ביקוי נונם, פגיעה קשה בנונם, אנשים שהיו בכירים בשלטון, בעיקר הצבאי, רמטכ"לים וכן הלאה, וכמובן, אני מניח, חלק ממטרות הגרעין, לא כולם, אבל...
תסביר לי אבל משהו, צ'ייני, שאני לא מבין. לפי דיווחים, לא נורא...
מה שאתה לא מבין?
כן, אני, לא רק אני לא מבין, יש עוד הרבה, אבל לפי דיווחים, לא נורתה אש נ"מ לעבר מטוסי צה"ל, גם לא הוזנקו מטוסי קרב לעבר מטוסי צה"ל, גם לא טילי קרקע אוויר, אני מנסה להבין. אנחנו חודרים לשטח איראן כאילו שזה שטח אימונים שלנו. איך יכול להיות שמדינה כל כך חזקה, אין לה אפילו יכולת לשלוח 20 מטוסי קרב כדי לנסות ולסכל או להפיל לפחות 2-3 מטוסים שלנו? איך אתה מסביר את זה?
אתה מכיר את חיל האוויר האיראני?
לא, פחות.
יש להם איזה F4, ראיתי אותו טס בשמי איראן, בשמי טהרן.
אפילו ברמה הסמלית, להגן על ארצך, לא תשלח מטוס.
בשנת 82 ראית אותו טס שם, כן? אלה מטוסים מאוד מאוד ישנים כולם, מטוסים אמריקאים, תקופת השח, זה פחות או יותר מה שנשאר לאיראנים, ואולי כמה מטוסים רוסיים, הם התכוונו לרכוש עוד מטוסים בדרך, אבל זה עוד לא הגיע. לגבי הנונמן, נונמן יורה כשיש לו מטרות, כשאין לו מטרות הוא לא יורה.
אני מזכיר מה שהאיראנים אמרו בתקיפות האחרונות שהיה באוקטובר, נדמה לי, ששום מטוס ישראלי לא חדר לשמי איראן. כלומר, יכול להיות שהיכולות שלנו הם כאלה שחיל האוויר שלהם לא רלוונטי בכלל.
אז הנה, זה חלק מהתשובה. חלק מהתשובה היא כמובן תקיפות סטנד אוף ממקומות שבכלל לא צריך להגיע לטווחים האלה. וחלק מזה יש לנו יכולות נוספות שלא קצת לפרט אותם פה, אבל נונמן יורה כשיש לו מטרות. כשאין לו מטרות, הוא לא יורה. מה לעשות?
וכאן השאלה לגבי יכולות נוספות, כמובן, מבלי לרמוז אפילו לשום דבר, ישראל לא הראתה את כל היכולות שלה עדיין, נכון? יש לנו עדיין יכולות נוספות, אסטרטגיות.
לא, על מה ישראל? ישראל יש הרבה מאוד יכולות. היכולות הנוספות של מדינת ישראל עדיין שמורות לשעת כושר. אנחנו נשתמש בהם כשנצטרך. לגבי הגנה, אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי הגנה. בעצם זה שהאיראנים שיגרו עכשיו כתבאמים, נראה שכנראה יש להם בעיה כלשהי בתגובה עם טילים בליסטיים, ואנחנו צריכים לדאוג לזה שהבעיה הזאת של שיגור טילים בליסטיים תימשך. עם כתבאמים אנחנו נסתדר. אני לא יודע כמה הם שיגרו ומה הכמות.
הם אומרים מספרים גדולים, כי כל אחד מהם לא יכול לגרום לנזק עצום, אבל הם יכולים לגרום נזק מצטבר, בוודאי אם הם פוגעים בתשתיות.
הטלוויזיה האיראנית אומרת, מפי הממשל, 850 כתבאמים וטילי שיעור שוגרו לישראל, שיגיעו בעוד שעה, שעה וחצי, לפי הערכות.
כן, האוקראינים למשל סופגים 500 בלילה לפעמים.
אם זה פעילי אישיות, אז הם הגיעו הרבה יותר מהר. פעילי אישיות טס כמו מטוס, מאיראן, תלוי מאיפה משגרים אותו, כן? אבל זה שעתיים פלוס. אם זה קדמני, זה 10-12 שעות, תלוי גם מאיפה משגרים אותם. אבל נכון לעכשיו הם עדיין לא שיגרו טילים בליסטיים. אנחנו צריכים לדאוג שהם ישגרו כמה שפחות טילים בליסטיים. עם הקדמני ועם
הפעילי אישיות,
אנחנו נסתדר.
טילים בליסטיים בשביל הציבור, הם מסוכנים יותר כי הם כבדים ונושאים יותר חומר נפץ, כי הם מדויקים יותר? מה מטריד אותנו בזה?
שלושה דברים. אחד, הם מגיעים הרבה יותר מהר. שניים, יש להם חומר נפץ, זה משקל מאוד מאוד גדול, סדר גודל של חצי טון חומר נפץ, שזה הרבה מאוד, זה יכול לפגוע ולעשות נזק עצום. ושלוש, אנחנו רוצים להשתמש ככל הפחות במערכות ההגנה של יועדות כנגד טילים בליסטיים, מסיבות ברורות.
אני רוצה לשאול לגבי היכולת של האיראנים להפתיע אותנו. במשהו שאנחנו אולי, אתה יודע, יש לנו איזשהו צד עיוור שאנחנו לא רואים, יש להם אפשרות באמת להפתיע את כולנו?
באיזה דרך?
אני לא יודע, אולי יש להם איזה אמצעי שאנחנו מפספסים, אולי יש להם איזה יכולת שאנחנו מחמיצים?
לא חושב, לא. אני לא חושב שיש כזה דבר. המודיעין שלנו ראית כמה הוא טוב ומדויק. פגיעה בדירה, בלב טהרן, בקומה מסוימת.
במקביל 15 חוסלו בטווח של דקה. זה מדהים האירוע הזה.
כן, אני לא יודע את זה בטווח של דקה, זה כבר קצת הגזמות, אבל זה קרה במהלך פעולה אחת, מהירה ויפה וטובה, וצריך גם חלק מהדברים אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו נדע בהמשך, ולכן חלק מהדברים תשים עליהם פילטר ונזר מה שאנחנו אומרים. הייתי בתקשורת זרה, מישהו כתב שתקפנו 1,000 מטרות באיראן.
לא, זה לא, נו, זה בדיחה.
אבל אמרו כמה מאות. במלחמת איראן רק נעשה שימוש גם בנשק לא קונבנציונלי, נשק כימי.
נכון.
הם ויתרו על היכולות האלה?
אני לא חושב שאיראן שם. אני חושב שבעיקר העיראקים היו שם מאוד מאוד מאוד. אני חושב שאיראן היא מדינה שכן רוצה להתחבר לחבר העמים המערבי, ולכן הם לא ישתמשו בנשק, לפי דעתי, לא אחתי, הם לא ישתמשו בנשק הזה, כי זה הופך אותם למדינה מצורעת, והם לא רוצים להיות צפון קוריאה.
וגם יעלה את קומת התגובה הישראלית, אולי אפילו לדרג מדיני, אולי אפילו להפעלת יכולות מאוד מסוימות שיש לנו, שיזיקו להם הרבה יותר.
לא יודע, אין לי מושג, אבל אני אומר, אני לא חושב שהם יעשו את זה. האיראנים נלחמים בשיניים כדי לשחרר את הסנקציות. הם מוכרים נפט עדיין ברחבי העולם, חלק בהחבר וחלק באופן גלוי, בהסכמה של האמריקאים. אבל אני אומר לכם, איראן, קודם כל היא מדינה ענקית, כן? זה 80 מיליון תושבים.
כן.
דבר שני, שטח עצום. ואנחנו פתחנו במלחמה עם המדינה הזאת, ואין ברירה, אין לנו ברירה. עכשיו לגבי המשך, צריך לראות מה יקרה. אני חושב שהאיראנים מזהרו מאוד מלפגוע במטרות אמריקאיות, או אפילו סעודיות ואמירתיות, כי זה יכול לעלות להם ביוקר מאוד. והם מבינים שלא כדאי להכניס, הם יעשו הכל כדי לא להכניס את האמריקאים למערכה הזאת.
למרות שהיום הם הודיעו שהם מבטלים את מפגש המסע ומתן, יכול להיות שזה...
ברור, אין פעם מפגש מסע ומתן אחרי מה שקרה פה היום, שאנחנו אומרים שהאמריקאים לא השתתפו, אבל האמריקאים ידעו. הם מבינים את זה היטב.
אגב, נכנסה ממש עכשיו ידיעה שמעל שמי סוריה חיל האוויר יירט מספר כתבה ממיראנים. ממש עכשיו. עודכנו.
הנה, זה כנראה, תראה, זה כנראה מגיע ממזרח עיראק, בטווח הרבה יותר קרוב, ויותר קל להם לשגר משם ולנסות להכניס אותם בנתיב צפוני. אבל אני אומר, אנחנו צריכים להיות מוכנים לדברים האלה, אני חושב שחיל האוויר מוכן לדברים האלה. אין ספק שאין הגנה של 100%, וכולנו מבינים, ולכן צריך להיות באזורים מוגנים, צריך להקשיב לפיקוד העורף. אבל אני אומר, אין צורך להיכנס להיסטריה. אני נמצא בתל אביב, יש אנשים שעושים את קניותיהם בשקט, חלק גדול מהחנויות פתוחות, זה לא יום כיפור פה בשום פנים ואופן. וכך צריך להתנהג.
אני רוצה לשאול אותך, כמפקד חיל הים, מה תפקידו של חיל הים במלחמה הזו צפוי להיות? אנחנו זוכרים שלפני שבוע תקפנו בתימן באמצעות חיל הים. אתה רואה את חיל הים שעכשיו הוא לא כל כך רחוק נורא מהמפרץ הפרסי, משתתף באיזושהי צורה באירוע הזה?
אני לא יכול להחליט בעניין הזה.
אוקיי.
אבל אנחנו יכולים להיות אסירי תודה לחוטים שסיפקו לנו מודל אידיאלי לתרגול תקיפות? רחוק מהבית?
מאוד מאוד מאוד, ואמרתי את זה יותר מפעם אחת במהלך הזה, שאלו, תגיד, ישראל מוכנה או לא? אמרתי, תראו, תקיפה ב-1,000 מייל, ב-2,000 קילומטר, כמעט 2,000 קילומטר מישראל, יש מודל יותר טוב מזה? אין מודל, ועשינו את זה מספר פעמים, זה מכשיר ומשפשף את חיל האוויר, אני חושב שגם האיראנים נמצא מודל לזה, והם לא, הם לא טיפשים בכלל.
תגיד, כן, המבצע לסיכול המתקפה האיראנית הקודם כלל עשרות רבות של מטוסי קרב, כולל מטוסי קרב זרים, כולל כל מיני מערכות כאלה ואחרות. השאלה זה אם חיל האוויר שרק עכשיו שב מהגיחות לאחר שעות של טיסה ומדווח על 5 גיחות בגלים כאלה ואחרים, מסוגל עכשיו להיכנס לאירוע של להמתין בשמיים לכתבאמים ולטילי שיוט או טילים בליסטיים.
אני חושב שכן, ויותר מזה, אני חושב שהם מוכנים גם לגן נוסף של תקיפות באיראן. זה בהחלט אפשרי. ברגע שיוחלט לעשות את זה. אבל הסיפור הזה לא נגמר כל כך מהר.
זה
להעביר בסך הכל, יש להם מספיק טייסים, המטוסים יחזרו, יתדבקו, יתחמשו, ויהיו מוכנים למשימות הבאות. יש עוד זמן. עד שהקדמיים האלה הגיעו, יש לתקופה זמן, ואני חושב שזה, יש לחיל האוויר את היכולת לעשות את זה. חבל שאין לנו כרגע את הקואליציה שהייתה לנו ב-14 באפריל.
כן.
זאת הייתה קואליציה מאוד מאוד טובה. אבל אני חושב שעם מה שיש לנו, אנחנו יכולים להסתדר היטב. אל תשכחו שברגע שהדברים האלה מתקרבים לאדמתה של מדינת ישראל, יש את כל מערך הגנת שמי המדינה שכולל את כל סוגי ההגנה הרב שכפתי, אני חושב שיש לנו דרך לטפל בימים האלה לא רע.
האלוף אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה.
עוד מילה אחת אני רוצה להגיד.
כן, עוד מילה.
מילה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה. רק תדמיינו לכם מה היה קורה עם חיזבאללה, לא היה מובס.
אמת.
והיה עכשיו משגר
אמת.
אלפי טילים למדינת ישראל.
וגם חמאס.
אנחנו מכירים תודה לצהל וללוחמיו. ולאלה שפעלו ועשו את מה שצריך לעשות, כולל המוסד.
אין ספק.
גם הלילה, אנחנו צריכים להיות אסירי תודה למוסד.
אין שאלה.
עוד יוודע מה הם עשו.
אין שאלה.
תודה רבה. תודה רבה לך, אלוף צ'ייני מרום. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים, רן כוכב, לשעבר מפקד ההגנה האווירית.
שלום,
שלום לך.
שלום, שלום, שלום.
מפחידים אותנו ש-850 כתב"מים ומיליון טילי שיוט בדרך. מה אנחנו צריכים לעשות? להיכנס מתחת למיטה?
לא, ממש לא. לא, אל תיתן לאף אחד להחליף אותך, פרופסור אלדר.
אני לא אתן שפחיד אותי.
וגם לא לארמיסטים למיניהם. לא אלמן ישראל, יש לנו הגנה אווירית ופיקוד העורף וצהל וחיל אוויר, והאמריקאים עוזרים לנו. ואזרחי ישראל מבינים את גודל השעה וישתפו פעולה. אז מצד אחד לא אלמן ישראל, ומצד שני לא לעולם חוסן. לא צריך להקטין את האירוע, לא צריך לזלזל בו. לא הייתי הולך לבית הספר היום בניגוד להנחיות, ובוודאי לא חוגג חגיגות. עוד נכונו לנו רגעים מאתגרים.
תגיד,
אבל אין לנו על מי לסמוך, אלא על צבא הגנה לישראל.
תגיד, רן, כשהאיראנים מדברים על 850 כתב"מים, אגב, עכשיו אנחנו מדווחים שגם מעל שמי סעודיה וגם מעל שמי סוריה פועל חיל האוויר לירות כתב"מים, כשמגיע נחיל כזה של, נגיד, לא 850, 400 עם שיגרו נגיד, זה המון 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 כתב"מים, איך מתמועדים עם נחיל שכזה?
כן, זה מין להקה כזאת שמגיעה בגלים יחסית קרובים, טסה כמובן באופן מונחה GPS, והשיטה היא שיטה של הגנה רב שכבתית, כמו שעושים את זה באופן אנכי, כך עושים את זה גם באופן גיאוגרפי, כלומר, מאיתנו והלאה, ניקח נגיד את ירושלים, בירת ישראל, עד טהרן, בירת איראן, ופועלים באופן שכבתי, למה אני מתכוון? במעגלי הגנה. במעגל הגנה הראשון, מעגל הגילוי, הלוויינות, המודיעין, האירוע הזה הוא מאחורינו, דובר צהל כבר פרסם שלמעלה מ-100 כתב"מים בדרכם אליהם. לאחר מכן פועלים מטוסי הקואליציה, בעיקר האמריקאים, באפריל ובאוקטובר גם האחרים עזרו לנו, הבריטים, הצרפתים ומדינות נוספות, ולאחר מכן מטוסי הקרב הישראלים, הם יכולים לעשות את זה גם מעל שטח של מדינות שמאפשרות לנו את זה, כבר פורסם, וגם אתה אמרת עכשיו ש... שאנחנו פועלים גם מעל מקומות אחרים, לא רק מעל שמי ישראל, המרחב האווירי הירדני סגור וכך הלאה. לאחר מטוסי הקרב פועלים מסוקי הקרב, ולאחר מכן נכנסות לפעולה סוללות הטילים שלנו, סוללות הגנה אווירית, ובמעגל האחרון פיקוד העורף, צבע אדום, ההתראות והמקלטים של אזרחי ישראל.
ויש גם מגן אור, ואמרו שמחזירים את הוולקנים הישנים, גם זה הולך לעבוד?
אני חושב שבתרחיש האיראני, שמדובר על מטוסים גדולים של שייד 136, התרחיש הזה פחות רלוונטי לכליים, לפגזים, כמו הוולקן. עוד הספקתי להיות מגד וולקן לפני שהייתי מפקד יחידת החץ, ואני חושב שהכלים האלה, הפגזים האלה, סליחה, הכליים האלה פחות רלוונטיים לתרחיש הזה, וגם הלייזר...
חשבתי שכמה שהוא יותר גדול, יותר קל לפגוע בו.
זה נכון, אבל הוא טס יחסית מאוד גבוה, והוא טס יחסית לגודל שלו ולביצועי הוולקן מאוד מהר, ואני מאוד מקווה שמטוסי הקרב וסוללות הטילים ירתו אותו עוד לפני שנצטרך את הוולקן, או את הלייזר, שלמרות שהפך מבצעי בשבועות האחרונים כך פורסם, עדיין בחיתולה, וגם לתרחיש הזה הוא פחות רלוונטי.
מתחנו בתחילת השידור קו בין מבצע מוקד ההיסטורי לבין מבצע עם כלבי. האם באמת מדובר באירוע אולי בסדר גודל הכי משמעותי שחיל האוויר לקח בו חלק עד עכשיו?
תראה, זו מתקפה יוצאת דופן, באמת חריגה. אני חושב שההשוואה לששת הימים היא במקום, אבל אני רוצה לזכור את הנתון הבא. במלחמת ששת הימים פעלו 200 מטוסים, 20 מהם נפלו במטס הראשון. כלומר, 10% מהכוח לא חזר הביתה. תודה לאל, טאץ' ווד, במטס הזה השתתפו למעלה מ-100 מטוסים, וכולם נחבשו, נחתו בשלום. אבל המערכה הזאת היא מערכה מתמשכת, חיל האוויר תקף גם אישים, גם תשתיות גרעין, תשתיות ייצור, גם טילי קרקע, באמת בהיקפים נרחבים, 1,500-2,000 קילומטר מהבית, זה מאוד משמעותי מאשר לקרוא בששת הימים במדינות הקרובות אלינו. מבצע מזהיר, אבל אני הייתי רוצה לחכות ל-BDA, ל-Battle Damage Assessment, כלומר לתוצאות של מה שקרה, ולשמור על פרופורציות ולא להתחיל ולהשוויץ, גם כי עוד תפויה תגובה, גם כי המבצע עוד לא הסתיים, המערכה הזאת היא מערכה מתמשכת, אני מניח שיהיו גלי תקיפה נוספים, וגם בכלל נכון לסקר במקצועיות ובענייניות.
עד כמה יש לצהל יכולת לסכל או להקטין מאוד את יכולת השיגור האיראנית בגלי תקיפה נוספים?
לצהל יש את היכולת הזאת, חלק מהמטרות שהותקפו גם ב-26 באוקטובר בשנה שעברה, וגם הבוקר, היו בהחלט לעולמות השיגור, התקקים, הטילים הבליסטיים שלהם, מתקני השיגור, התרגי השיגור, המשגרים.
כן, היה שם משהו באזור קרמנשה, נדמה לי, שנראה בסרטונים שהאיראנים צילמו כמו אורות מהבהבים של דיסקוטק, של המון 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 טילים מתפוצצים על הקרקע, זה נכון?
לא ראיתי את הסרטון שאתה מדבר עליו, אבל אין ספק שהנזק שעשה חיל האוויר הלילה, גם למתקנים האלה וגם באתר שהזכרת, משמעותי, משמעותי מאוד.
יש אגב לחיל האוויר יכולת עכשיו נגיד להיכנס, נגיד שאנחנו נכנסים לאירוע של שבוע, שבועיים, אולי אפילו יותר מזה, יש לחיל האוויר יכולת, כולל משימות ההגנה שהוא ייקח על עצמו מן הסתם, ואולי גם נצטרך להיו לנו אתגרים בחזיתות נוספות, מי יודע לאן זה יתפתח, יש לו יכולת להמשיך ולייצר כזה רצף של גיחות שהן ארוכות ומורכבות לאורך זמן?
התשובה במילה אחת היא כן, אבל הדבר הזה הוא מורכב. אנחנו נדרשים למה שאנחנו קוראים בצהל רציפות תפקודית, endurance, הצורך להיות חסינים לאורך זמן. אני מזכיר שצהל כולו, גם בהגנה וגם בצבא, נלחם כבר למעלה מ-20 חודשים. דרוש לכך אורך רוח, דרוש לכך אורך נשימה. נדרשים לכך חימושים, דלק סילוני, מיירטים, מטוסים. לחיל האוויר ולצהל כולו יש את היכולת הזאת, היא כמובן לא אינסופית. עדיף מלחמות קצרות, אבל את זה כבר הבנו ב-20 חודשים האחרונים. המלחמה, המערכה המתמשכת מול איראן, היא אופרה אחרת לגמרי, ואני מתכתב עם מבצע אופרה ההוא, של השבוע לפני 44 שנים נדמה לי, בעיראק, או אפילו המבצע בספטמבר 2007 להשמדה חד פעמית של הכור בדיר הזו, זה לא המצב פה. המצב פה מערכה מתמשכת, חיל האוויר יוכל לה, הוא נדרש לה, הוא מתכונן אליה שנים ארוכות ארוכות, גם במודיעין, גם בהגנה וגם בהצפה, בניסויים, במודלים, בתרגילים,
עכשיו, לאורך...
באימונים, בבניין כוח.
רן, לאורך שנים אומרים לנו שישראל לא יכולה לבד להשמיד לחלוטין את מתקני הגרעין האיראני, שמוכחים עוד כוח אש אמריקאי. עד כמה באמת, גם עם המלחמה הזאת או האירוע הזה נמשך פה כמה ימים וכמה שבועות, יש לישראל באמת בסדרה של גלי תקיפה יכולת, לא, אולי לא, אולי לא לחסל, אבל להשיג לאחור את התוכנית הזאת הרבה שנים.
אני חושב שעדיף ביחד, זה תמיד נכון, עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד למדינת ישראל ולצהל ולחיל אוויר, זה טוב להסתמך ולהילחם יחד עם המעצמה הגדולה בעולם, ידידתנו הטובה בעולם, ארצות הברית של אמריקה. וברור שהיכולת הכפולה שלנו היא יכולת יותר מכפולה ומשולשת. אנחנו לא העכבר שנמצא על הפיל ומסתכל אחורה אחרי מרוץ במדבר ואומר, וואו, תראה כמה אבק השארנו.
כן.
אבל אנחנו גם לא הפיל. ועדיף לעשות את זה ביחד, עדיף לתקוף בהסכמה האמריקאית, עם האמריקאים, אני מזכיר, מטוסי הקרב שתקפו הם מטוסים אמריקאים, חלק מהחימוש הוא חימוש אמריקאי, חלק מהתקציב הוא תקציב אמריקאי. אנחנו מדינה עצמאית, וטוב שכך, וטוב שתקפנו לבד הבוקר, אבל תמיד טוב לעשות את זה עם הסכמה וביחד עם ארצות הברית.
עכשיו, בגלל הבדלי הגודל והדמוגרפיה והמרחק, אני מניח שהאסטרטגיה האיראנית תשאף להאריך את המלחמה, כלומר להטיש אותנו. יש באיראן מטרות שאנחנו יכולים לסמן שיכאבו להם גם אם אנחנו לא מצליחים לפגוע במתקני הגרעין שלהם? יש להם בטן רכה?
האיראנים עשו שימוש התשתי, או ניסו לעשות, והם הצליחו בחלק מהשנים, באמצעות השלוחים שלהם, הפרוקסיז, זה נכון בחיזבאללה, זה נכון בחודשים האחרונים, החות'ים בתימן, וזה נכון גם במידה מסוימת בעזה וביהודה ושומרון. בשיטה שבה נלחמים האיראנים, סליחה, באמצעות השלוחים, אני חושב נפגעה, פגיעה מאוד משמעותית, ולראיה הם תקפו אותנו ישירות, גם באפריל וגם באוקטובר שנה שעברה. האם לאיראנים יש את אורך הנשימה, כפי ששאלת אותי עלינו בשאלה הקודמת, זה עניין שלהם, אני חושב שיש להם אינטרס להטיש אותנו מצד אחד, ומצד שני אם הם יגזימו מהדבר הזה, הם ירתמו את האמריקאים יחד איתנו כנגדם,
וגם
יש
אולי...
יש לנו את היכולת להרחיב להם.
כן.
יש לנו, עוד משפט, יש לנו את היכולת להכאיב להם לאורך זמן, אבל שוב, צריך לפתוח את המפה ולראות איכן זה נתן, ואיכן זה טהרן, וכמה זה רחוק ומאתגר.
בושה.
זה לא דבר מובן מאליו.
בהחלט.
לטוס שעתיים לכל כיוון, עם תדלוק אווירי, ועם חילוץ, ועם חפק. זה לא תקיפה כאן מעבר לגדר בג'באליה, או אפילו לא בתור, או בבירות.
אגב, עדכון נוסף, כרגע פורסם שלא רק סעודיה וסוריה, גם מעל שמי ירדן ישראל מיירטת כתבאמים. אני רוצה לשאול אותך לגבי התסריט שראש הממשלה רמז לו, וגם הרבה דוברים צבאיים רומזים לו, אפשרות של מאות, מתח של מאות טילי, סליחה, טילי קרקע אוויר במקביל. האם עם הסעד וחץ 2, 3 מסוגעים לתת מענה למתח כזה?
תראה, מצד אחד, גם באפריל היה מתח משולב, מה שאנחנו קוראים, גם תקאקים וגם מלאטים, ששוגרו כמה שעות קודם, כפי ששוגרו הבוקר מטהרן, מסונחן עם למעלה מ-100, 180, אני זוכר נכון את המספר של תקאקים באפריל. באוקטובר הם שיגרו רק תקאקים, הבוקר כרגע, כתבאמים, אולי בהמשך יגיעו גם תקאקים. יש לנו יכולות, אנחנו מאומנים ומתוחקרים ומתורגלים והשתפרנו, סברנו המון ניסיון בשנתיים האחרונות, מצד אחד, מצד שני גם השתמשנו בהרבה מאוד חימושים ומיירטים, אנחנו נעזרים בסוללות הצד האמריקאיות, יש לנו חץ 3 וחץ 2 ושרביט קסמים וקלע דוד וכיפת ברזל וטאד ואיג'יס עם SM3 ויכולות לוויינות והכל, לא אלמן ישראל יחד עם האמריקאים, אבל גם לא לעולם חוסן. וצריך לזכור שהודיעו לנו רגעים מאתגרים ולא קלים, אולי כבר בסוף השבוע הקרוב צריך להיערך גם לבשורות קצת פחות טובות ולהתכונן היטב,
והעיקר לא לפחד כלל. תת אלוף במינוי רן כוכב, שעבר מפקד ההגנה האווירית, תודה רבה, שבת שלום.
תודה, שתהיה שבת מפתיעה לטובה.
אמן, אמן, אמן.
כן, כן, נכון, ואנחנו...
עכשיו אתה, זה נושא קריטי ואתה חייב לנהל אותו ב...
שלום ובוקר טוב לדוקטור רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה ושירותי אדם במגן דוד אדום בישראל.
בוקר טוב.
אתם נערכים למלחמה? מארגנים מסע התרמה ארצי כדי למלא חוסרים או להגיע למלאים שאולי נידרש להם אם יהיו נפגעים בעורף?
בהחלט. אנחנו כבר ב-4 לפנות בוקר, ברגע ששמענו על התקיפה הישראלית, כבר עברנו במד"א למוד חירום. יש לנו נועל מסודר של מעבר משגרה לחירום, שאחת הנגזרות שלו, יש לו הרבה נגזרות בכל התחומים של מערך האמבולנסים וכולי, אחת הנגזרות שלו זה בנושא של שירותי אדם. כבר נקבע עוד בתחילת מלחמת חרבות ברזל, נקבעו רמות מלאי דם ארצי נדרשות במגן דוד אדום ובבתי החולים, כפונקציה של מדרגי הכוננות. יש רמות מסוימות של מדרגים.
אז זהו, איך נראית כוננות C? אני מניח שזו כוננות C של מד"א, וגם אם מותר לשאול, מתי הותקנתם שיש להיערך לכוננות שכזאת?
אז כמו שאמרתי, הנושא של קביעת
דרגת הכוננות,
קביעת דרגות הכוננות והתרגול וההגעה שלהם, זה כבר משהו שמתבצע כלקחים גם של חרבות ברזל, ועוד מלפני זה, ולאורך השנה, וגם תורגל. כרגע, עד נכון לאתמול, אנחנו היינו במה שנקרא מדרג השגרה, שזה המדרג הבסיסי. ברגע שנודע על התקיפה, ב-4 לפנות בוקר, ומיד אחרי זה שעה או שעתיים אחרי זה כבר היה דיון של הרשות העליונה, הוחלט לעלות למדרג הבא. המדרג הבא בעצם מדבר על להגיע למלאי ארצי תוך 24 שעות, למלאי ארצי של סדר גודל של 11,000 פנות, בחלוקה מסוימת בין מד"א לבין בתי החולים, ולכן אנחנו כבר בו זמנית מבצעים כמה וכמה מהלכים, מ-4 לפנות בוקר. אחד, זה נותנים דחיפה ראשונית של חלק ממלאי אדם מתוך המחסנים של מגן דוד אדום אל בתי החולים, במקביל כמובן גיוס מלא של כל כוח האדם שלנו, של המתרימים, פתיחת אתרים ממוגנים שמסומנים ומתורגלים בראש, חלקם בתוך בתי החולים.
כן, אני מיד אקרא את הרשימה של לציבור, כדי שהציבור ידע לאן להגיע, לאן הוא יכול להגיע כדי לתרום מנות דם. אבל אתה אומר שהאתרים האלה ממוגנים, כלומר אם תהיה הזעקה, כשהמחה תקועה בתוך הוריד, הבן אדם לא צריך לברוח.
חד משמעית, מראש האתרים האלה נבחרו, תורגלו, ובדיוק לתסריט הזה, שבו אנחנו נצטרך בתוך מספר שעות יחסית מצומצם, להעלות מהר את מלאי הדם הארצי.
אז זהו,
לכן מראש שהותרו האתרים, והם כולם ממוגנים, והם כולם נמצאים באתר של מדע.
הזכרת קודם את בתי החולים, עד כמה יש תיאום עכשיו בין מדע לבין בתי החולים לאפשרות שבאמת העניין הזה יסלים?
אז כמו שאני, התיאום בין מדע לבתי החולים הוא תיאום מלא, והוא כמובן כולל בתוך המעגל שלו גם את משרד הבריאות, הרשות העליונה לאשפוז, כל המערכת הזאת עובדת בתיאום, הרשות למעשה קובעת את המלאי הארצי, זה מתורגם אוטומטית ל-X מנות דם מסוגים שונים שצריכים להיות במדה.
אגב, דבר אלינו במספרים. דבר אלינו במספרים.
11,000 מנות.
11,000 מנות צריך?
נכון, 11,000 מנות, כאשר בערך מחציתם צריכות להיות בתוך מגן דוד אדום, ומחציתם בבתי החולים.
אז אני רוצה לקרוא
ברשות. אנחנו מתחילים ממנה, רק כדי לסבר לקהל את האוזן, זו רמת של 7,000. זאת אומרת, סדר גודל של כ-4,000 מנות אנחנו צריכים להתרים במדינת ישראל במהלך ה-24 שעות הקרובות, כדי להגיע כרגע ליעד המוכנות הנדרש.
הנה אני קורא את הרשימה, בבאר שבע אפשר להגיע לתחנת מדה ברחוב סוקולוב, ובירושלים לתחנת מדה ברחוב הממגימל, ובאשדוד לבית חולים אסותא, ובחיפה לבית חולים רמב״ם, ובתל אביב לבית חולים איכילוב, וברחוב רחובות רחוב פרופסור יובל נאמן, בית ספר פרחי המדע, ובאר שבע רחוב דרך המשחררים 10 בקונסרבטוריום במקלט, ובקרמיאל רחוב נשיאי ישראל 33 בהיכל התרבות, ובנוף הגליל רחוב הרימון בבניין העירייה בקומת החניון במקלט. יש עוד מקומות?
כרגע אלה 12 האתרים הממוגנים. במקביל בוצע גם גיוס של מה שאנחנו קוראים הפלוגה המהירה של הקשדם, של גדוד המילואים של מטרימי אדם ועובדי המעבדה. הם כרגע מתגייסים ובדרכם לכאן, ברגע שהם יגיעו ויעברו רענון קצר, אנחנו נפתח עוד אתרים נוספים.
יש יכולת למדע, חס ושלום, אם תסריט קיצוני מתפתח פה, וחס ושלום, יש פגיעות מרובות כאן במרכזי אוכלוסין, יש יכולת למדע להתמודד עם אירוע רב נפגעים באמת בסדר גודל שטרם נתקלנו בו?
חד משמעי, אתה מדבר על ההיערכות מבחינת הדם?
גם הדם, גם מבחינת המערכים האחרים, כן.
אז מבחינת מערך האמבולנסים ושירותי רפואת החירום, למדע יש פריסה של 2,700 אמבולנסים וניידות לטיפול נמרץ ועוד רכבים קלים, כולל תרגול של אתרי טיפול, כולל הרבה מאוד לקחים משיבה מחרבות ברזל שיוסמו, כך שאנחנו ערוכים להתמודד עם תרחישים, וגם תרגלנו אותם של אלפי נפגעים בעשרות זירות, בבנייני מגורים וכאלה.
דוקטור פרש, תורגו.
כן.
סמנכ"ל רפואה ושירותי אדם במד"א, תודה רבה, אנחנו סומכים עליכם. תודה רבה. ואנחנו חוזרים לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שיספר לנו מה קורה עם כל הכתבאמים וטילי השיוט שבדרך. שלום לך.
אהלן.
נו.
אז קודם כל, הערכה שבעוד כשעה בערך עשוי להגיע הכתבאמים לשטח ישראל, אבל אני יכול להרגיע את הציבור, כי חלק גדול מהכתבאמים כבר מיורטים על ידי מערכות ישראליות ברחבי המזרח התיכון, והם כבר חלקם יורטו מחוץ לגבולות המדינה, ולכן צריכים להיות דרוכים, ערוכים, אבל גם מצד שני לא להיכנס להיסטריה ולפאניקה, כי בסופו של דבר יש לנו גם מערכות הגנה, יש לנו גם מטוסים שמבצעים את העניין הזה, חיל האוויר אומנם הקצה כוחות לתקיפה של מתקני הגרעין ומתקנים אסטרטגיים כאלה ואחרים באיראן, אבל גם הקצה יכולות אוויריות להגנה על שמי מדינת ישראל.
תמיד היה, גם במלחמת יום כיפור בשעות הכי קשות היו היה מספר ברזל של מטוסים להגנת שמי המדינה. אבל תשמע, מדינה כמו ירדן הזהירה באופן קולני שהיא לא תרשה טיסות בשטחה מעליה, לא אם ישתמשו במרחב כדי לתקוף את ישראל, ולא אם ישראל תנסה להתגונן. הם מנסים בעצמם ליירט כטב"מים או טילי שיוט?
אני מניח שצריכים לשים תמיד בדגש בין מה שאומרים מהשפה אל החוץ לבין מה שבאמת קורה בפועל. ולכן לא צריך להתלהב מכל אמירה שמישהו זורק לאוויר, כי לכולם יש אינטרס כנראה משותף, אף אחד לא רוצה שיפול עליו כטב"ם, לא ברבת עמון ולא בשום מקום אחר, ולכן אם ישראל יכולה גם להגן עליהם על הדרך, אז מה טוב, ואם לא, אז הם גם צריכים להתמודד, וגם את זה הם עושים. אני חושב שיש שיתוף פעולה בסופו של דבר עם כולם, לכולם יש יותר אינטרס, אף אחד לא רוצה שיפול עליו כטב"ם שיתעייף בדרך, או מה שלא יקרה, ויכול לגרום לו נזק.
האם להבנתך תם בעצם השלב הראשון וישראל עכשיו נכנסת לעמדת מגננה, או שישראל תמשיך בגלי התקיפה מכיוון שהמבצע הזה רחוק מלהסתיים?
לא, ישראל ממשיכה במבצע, יש לה...
אנחנו גם עכשיו באופנסיבה? עוד אנחנו מדברים?
כן, בוודאי. יש יעדים, וזה הולך, המטוסים נוחתים, מתודלקים, מתחמשים, אתם צריכים לנוח. עולים צוותים אחרים, יש סבבים, כולם יודעים, כל אחד יש לו את הכרטיס עבודה, מה הוא צריך לבצע, מה המשימות שמוטלות עליו, יש פעילויות שעושים שאי אפשר לספר עליהם גם, במקביל כרגע, אבל בהחלט אנחנו כל הזמן בסבבים של פעילות, וממשיכים לעשות אותם, ויש עוד הרבה מאוד משימות שצריכים לבצע, ואנחנו אפילו לא בשיקול הראשון, מה שנקרא.
אבי אשכנזי, תמיד תביא לנו רק חדשות טובות.
ממש.
במלחמה הזאת, בייחוד.
אני מעריך שלא תישן דקה ב-48 שעות הקרובות, אני רק מנחש.
אני כבר לא ישנתי הלילה, זה בסדר.
תודה רבה, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שבת שלום, שבת של הישגים חשובים במלחמה הזאת. ערכו והפיקו אותנו בשעתיים האלה, שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו. האחראית על השידור הייתה שקד מורג, עורכים בדיגיטל, עידו טבת, אחיה דלוק ואליעזר בן יהודה, ואחרינו מיכל דליות. תודה רבה. איפה אתה מתכוון לבלות את המלחמה בסוף השבוע הזה?
יש לי מרחב מוגן בדירתי עם זוגתי, אנחנו בסדר, גם הבת שלי במקרה התארכת, אז היא תהיה איתי כל הסוף שבוע, אז חצי רווח.
אחרינו חדשות 12, להתראות.